עסקנו בפרקים בפרק ג' וד' בנושא הראייה. הסברנו, ניסינו פחות או יותר לראות את הרצף של הפרקים שהם נבנים אחד בעקבות השני, ובעקבות נושא הראייה הבחנו בין ההבטה העליונה של משה רבנו, תמונת השם יביט, לבין הבטות אחרות. וראינו שסביב סוגיית ההבטה והראייה, וזה הכל, כל הסוגיה, אם אנחנו ממשיכים את חטא אדם הראשון שנפל בעולם הראייה, או שאנחנו יוצאים לעולם אחר, לעולם אחר של ראייה. ותוך כדי דיבור בפרק ד' הרמב"ם מזכיר שני פסוקים, ארבעה פסוקים שקשורים לראייה. הוא הזכיר את ויראו את אלוקי ישראל, והוא הזכיר את ויבט משה, ויסתה משה פניו כי ירא מהביט את האלוקים, ותמונת השם יביט. הזכיר כמה פסוקים של משה ושל אנשים אחרים שקשורים לראייה והבטה. בעקבות זה הוא עכשיו יעמיק בפסוקים האלו. שוב, מצד אחד יש פה כמה רבדים, רובד אחד זה המילים, רובד שני רצף הפסוקים שדורשים העמקה, עוד רובד זה בעצם בניין האמונה, או בניין איך מעמיקים באמונה, שהרמב"ם פה מוליך אותנו לאט לאט. תהליך רוחני של יציאה מהדמיונות אל עולם המחשבות הזכות. כאשר בא ראש הפילוסופים לחקור ולהביא ראיות ודברים עמוקים מאוד, אריסטו כתב ספר על הדברים הכי עליונים, על השמיים, והוא אמר בהתנצלותו דברים שעניינם, מסתכם הרמב״ם את הדברים העיקריים בפרק י' של אריסטו, שאין ראוי למעיין בספריו לייחס לו מה שחקר עליו חוצפה וגסות, או התפרצות לדבר במה שאין לו בו ידיעה. כן, לכאורה, מה אתה נכנס לעניינים ברומו של עולם, מה אתה חצוף או שטחי, גס, או אדם לא חסר הבנה. לא, זה לא בגלל זה אומר אריסטו, אלא סיבה לכניסה לעניינים הכל כך עליוניים, ראוי שייחס את הדבר ללהיטותו, השתדלותו למצוא ולהשיג דעות נכונות כפי יכולת האדם. זאת אומרת שיש, אומר אריסטו, חולשת, או נגיד תופעה אנושית, שבני אדם יש להם להיטות להשיג דעות נכונות, והלהיטות להשיג השגות נכונות גורמת לאדם להיכנס גם למחוזות שהוא לא אמור להיכנס אליהם, או שלפחות מסובך להיכנס אליהם. את הנושא הזה כבר הזכיר רמב"ם בתחילת ספרו, בתחילת הספר, כאשר הוא דיבר על תלמידו היקר. הוא ראה אתו מצד אחד דבר טוב, אמר, אני ראיתי את המעלה שלך של עוצם להיטותך ללימודים, אני רואה שתכונה טובה, אתה אוהב ללמוד, אבל אמרתי שמא תשוקתו גדולה מהשגתו. יש לי ספק, יכול להיות שהלהיטות מריצה אותך קדימה, אבל למעשה היכולת האמיתית שלך להשיג עוד לא שם. זה דבר שצריך לבדוק אותו. זאת אומרת, דווקא אצל האנשים בעלי להיטות לעניינים רוחניים, להתעניינות, לסקרנות, צריך לבדוק טוב שהלהיטות היא לא באה על חשבון ההקדמות והדרכים והשלבים והיסודיות. זאת אומרת שיש פה סוגיה דווקא אצל אדם שרוצה לצאת, רוצה להתקדם. כן, אז התחלנו, כל מה שרוצה להביט, רוצה לזכך את מחשבותיו, להתקרב אל השם, הוא לא חצוף, הוא לא גס רוח, הוא מאוד מאוד להוט. תכף נראה את דבר רמב"ם, אבל יש להזכיר שבאמת היו ראשונים שפרשו, התייחסו לאריסטו כך. זאת אומרת, אריסטו אומר, אני לא חצוף ולא גס רוח, אני רק להוט ללמוד, אבל היו ראשונים שאמרו לאריסטו, אתה כן, אתה חצוב, אתה גס רוח. ככה הרמב"ן ורבי יהודה הלוי גם, כן התייחסו אליו ככה, שזה שהוא עוסק בעניינים שעניונים, זה לא ממעלתו. כן? אז נעיר את זה במאמר המוסגר. הרמב״ם לא יגיד את זה על אריסטו, אבל במאמר המוסגר נגיד שהיו כאלו שכן הזכירו את זה. את הדבר הזה אנחנו נעסוק עוד הרבה בעזרת השם, הפער המתח הזה בין הלהיטות לבין בפועל היכולות. הרמב״ם לאור, כמו שאריסטו בעצמו משקף פה תופעה, אז אנחנו מבינים שזאת תופעה שצריך להתמודד איתה. כך נאמר אנו, שאין ראוי לאדם להתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה, סוגיית דעת אלוקים, זה הנושא שלנו שבו אנחנו עסוקים, להביט בתמונת השם יביט, מה שראינו בפרק ג' ופרק ד', אסור להתפרץ בהשערה ראשונה, בלי שיכשיר עצמו בחוכמות ומדעים. הלהיטות עלולה לגרום לשטחיות. הלהיטות לרצון להגיע לתוצאות מהירות, להבין ולומר הבנתי גם על דבר שהוא בעצם, צריך שזה המון המון מבואות, קודם כל מבואות של חוכמה ומדעים, אבל גם, אומר הרמב״ם, הרבה הרבה מבואות בתחום המוסרי. יתהר את מידותיו ככל הראוי, וירסן תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות. אם האדם הוא מלא דמיונות, כלומר, הוא מושפע מאוד מעולם החומרי, אז הוא עדיין שייך, אומר הרמב״ם, לפרק ב'. פרק ב' אמרנו שהאדם ששקוע בדמיונות, אז הוא לא, אין לו שכל זך, הוא עסוק במפורסמות. ראינו שכאשר אדם חוטא אחרי תאוותיו הדמיוניות, אז נפקחו לו העיניים לאדם וחווה. אז זה פקיחת עיניים, הוא רואה בדיוק את מה שלא צריך לראות, הוא מתמקד בדברים שלא צריך להתמקד בהם. לכן, כדי להתקדם בתחום הרוחני, לא מספיק שאדם הוא מפתח את שכלו, לא די בכך, צריך לרסן את התאוות ואת התשוקות הדמיוניות, כלומר ילמד הקדמות אמיתיות נכונות, ידע אותם, ידע חוקי הדיון והלמידות, איך לומדים, לוגיקה, ידע דרכי ההישמרות משיבושי המחשבה, להבין היטב היטב, לדעת לחלק בין דמיון לשכל, עבודה מאוד מאוד גדולה, מה זה דמיון, ואז ייגש לחקור, להעמיק בעניינים הרוחניים, ואז יחליט בסברה הראשונה שתי רעלות. הדבר החשוב ביותר זה לא להתפתות לסברה הראשונה. בדרך כלל הסברה הראשונה באה מהלהיטות, באה מהרצון להבין, באה מהדמיון, הדמיון הוא מהיר, השכל הוא איטי. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהרב קוק עוסק בו בכתביו, ההבחנה החשובה בין רגש ודמיון מצד אחד לבין שכל ורצון מצד שני. רגש ודמיון הם לא הכלים להתקדמות בדעת אלוקים. אחרי שמתקדמים בדעת אלוקים יכולים לעזור בכל מיני תחומים אחרים בחיים. למה? כי רגש ודמיון הם מאוד מהירים, מאוד מאוד אסוציאטיביים, ועניינים הרוחניים צריך להגיע אליהם לאט. שכל ורצון הם יותר איטיים, השכל הרבה יותר איטי. לכן שאנחנו עוסקים בעניינים רוחניים, לאט לאט, לא למהר בשום מקום, כמו שהוא כתוב את זה מיד, אל שלח מחשבותיו בהתחלה, וישליתם כלפי השגת הבורא, אל תשליך את האינטואיציות שלך, את התובנות שלך מיד על הקדוש ברוך הוא, אלא יבוש ויעצר ויעמוד, עד אשר יתקדם לאט לאט. עולם רוחני, שיטת הבניין של עולם רוחני לאט. למה? כדי לוודא שמי שעובד פה זה השכל ומי שעובד פה זה הרצון. אם זה שכל ורצון זה לא הולך מהר. שכל הוא איתי, לוקח לו זמן לחשוב, רצון לוקח לו זמן להיבנות. הסכנה הגדולה פה זה המהירות, כך הוא יכתוב גם בהמשך הספר, למשל בתחילת פרק למד ג' הוא יכתוב על זה שההתחלה במדע אלוקות מאוד מזיק, ההתחלות זה הבעיה, ואז הוא אומר מי שרוצה להתקדם יש להרימו לאט לאט, כך הוא כותב, צריך להרים לאט לאט, כמו שאומר יעקב אבינו לעשיו ואני את נעלה לאיתי. זאת אומרת עולם רוחני לא בונים ביום אחד, זה שכל, זה רצון. אלו דברים שהרמב״ם עוסק בהם הרבה, וגם הרב קוק בכתביו גם הרבה מאוד משקיע בזה, לחשוד, נגיד ככה, במהירות, ברגש המהיר, בתחום הרוחני, ואת החשיבות הגדולה של טהרת הגוף והמידות בשביל התקדמות רוחנית. כי טהרת הגוף והמידות זה הריסון. אדם שהתאוות שלו לא מרוסנות, אז גם הדמיון שלו ירוץ מהר קדימה. אדם שלא שלט בגופו, גופו לא נטהר, אז גם המחשבות שלו יהיו מאוד גופניות, מאוד חומריות. אני קורא מערפלי תואר עמוד צדיקי, מי שיש לו רוח קדושה מכיר את היתרון של טהרת הגוף וחפץ שיהיה גופו טהור. למה? כדי שלא יעכב כוח המדמה שקשור בגוף הרבה מאוד את הפעולות השכליות העליונות. כן, זה הכוח המדמה, הוא פה הנקודה, כמו שעסקנו גם בפרק ב', הוא מושפע מאוד מענייני הגוף, ולכן הוא גם משתה בעולם הרוחני שלנו, ולכן כדי שהכוח המדמה לא יפריע לפעולות השכליות העליונות, כדי שיתגלו בכל הוד תפארתן, וזה מה שמביא ישועה לעולם, צריך שזה הרבה הרבה טהרת הגוף, וטהרת הגוף מכינה את הכשרת כוח המדמה, כדי שנוכל להתקדם בתחום הרוחני. כן. טהרת הגוף זה ריסון התאוות. זה שאדם לא, זה שאדם מרסן את תאוות האכילה שלו, בתאוות העריות שלו, שולט בחושים, שולט בשמיעה, בעיניים, בדיבור. משתלט על כל לאט לאט היצרים, הוא מנהיג אותם. הוא לא נמשך אחריהם, לא משולח. אז לאט לאט גם עולם הדמיון שלו משתנה, כי הדמיון עובד ככה גם כן. הדמיון הוא מאוד מהיר, אסוציאטיבי. אז כשהחושים שלנו עובדים מהר, בלי שליטה, גם הדמיון שלנו מאוד מהיר, ואז הראה לנו שאנחנו חושבים ומבינים, ולא חשבנו ולא הבנו, רק הדמיון אותנו, הבנתי, קלטתי. מראה זה המכשול הגדול ביותר להתקדמות רוחנית. זה אומר שאין הבטה. לכן כדי להתקדם, אנחנו חייבים חוכמה, חוכמה, כלומר עבודת השכל. כותב בערפלי תואר עמוד ק"ז, מחשבה על דבר אלוקים צריכה להיות בשכל, בשכל טוב. ואם יש מחשבה שעטופה בדמיונות, זאת לא דבקות אלוקית. זה מה שעלה לך על הרוח. זה לא מעלה, זה אפילו הורדה, הוא כותב. זאת אומרת, מה שבא מהדמיון, הוא אומר, זה לא רק לא רק שזה לא דבקות, זה אפילו הפוך. זה מרחיק אותך מהדבקות בריבונו של עולם. כן. כן, במדרגה שהשכל מפקד על הדמיון. ככה מופיע בכוזרי במאמר שלישי. זאת אומרת שהשכל הוא בעל הבית, והוא עכשיו אומר לדמיון, אני רוצה אותך עכשיו לנקודה מסוימת. עכשיו הוא לא מוביל את העולם הרוחני, הוא שרת קטן, הוא לא תעשה את זה ואת זה, אני צריך אותך עכשיו לצורך איזה עניין. טוב, אבל הוא לא מגדיר את ה... הוא לא המדד, הוא לא המוביל. לכן מופיע פה הביטוי של בושה. יבוש ויעצר, הוא יגיד, בהמשך אנחנו נראה שזאת הייתה מעלת רבי עקיבא גם כן, לעומת אלישע בן אבויה, שניהם נכנסו לפרדס, הוא יצא בשלום, והוא לצערנו הרב התבלבל. יאמר הרמב״ם, הכל בגלל שאחד הלך אחרי הדמיונות, ואחד הלך לאט לאט בעקבות השכל. כן. איפה? האשליה שלנו חושבת שזה דמיון. מופשט זה שכלי. דמיון זה גשמי. דמיון מאיפה הוא בא, אומר הרמב״ם, בשמונה פרקים פרק א', הדמיון הוא תמיד זוכר רישומי המוחשים. הדמיון תמיד לוקח את המוחש. הוא לא יודע להיות מופשט, כך הוא כותב. הוא עוסק במוחשים. ואילו השכל, הוא לא עוסק במוחש, הוא עוסק במופשט. זאת אומרת, אם אתה רוצה הפשטה, אומר הרמב"ם משמונה פרקים פרק א', זה רק בשכל. בדמיון זה עולם מוחשי. אי אפשר לדמיין, אומר הרמב"ם, אלא דברים שקלטת בחושים. לעולם. כל הדמיונות שלך היו דברים שספקת בחושים. אז מה קורה? האדם לומד פנימיות התורה והוא מבין מצוין. נכון? כתוב שיש פרצופים. לא אחד, חמישה. ויש לקדוש, יש פרצוף שהוא בחינת מצח, פרצוף בחינת אוזניים, פרצוף בחינת עיניים. הכל טוב, הבנתי מצוין. אבל זה מדיברנו בהקדמה, זה הבעיה מספר אחד. הדמיון עובד שעות נוספות, הוא לא צריך לעבוד כך קשה בעצם, זה מאוד פשוט, וזהו, הכל מובן. זה בחינת זה, הכל מצוין. זה נגמר. לכן, עד רבה, זה בדיוק הסכנה, להבין שהכל משל, לדורש הפשטה, לפענח, לא תעשה לך. נכון? אז אמרנו את זה, יש ספר אחד שכותב, שאם אדם לא מבין מה זה חשיבה מופשטת והוא לומד קבלה, הוא יותר גרוע מהנוצרים, כי הנוצרים מאמינים בשלוש והוא בעשר. ראינו שהדמות הנערצת לאורך כל משנתו של הרמב״ם זה משה. משה הוא בעצם המתקן הגדול של חטא אדם הראשון. ראינו את זה כבר בפרק ג', תמונת השם יביט, הכוונה אמיתת השם ישיג, ועליו נאמר הנושא השלישי. ראינו ששלוש מדרגות, מה זה תמונה? חושים, דמיון ושכל. אני נאמר מדרגת השכל מה שם יביט על משה. וגם בפרק ד', כשרצינו להביט הבטא בהשם, אז תמונת השם יביט זה על משה. וגם כאן הנושא שלנו הוא משה. על עניין זה נאמר, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. בספר שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, אז בהתחלה משה רואה את הסנה. טוב, הוא רואה את הסנה, מה הוא עושה כשהוא רואה את הסנה? הוא מתקרב אל הסנה, הוא דווקא מתקרב אליו. אסור ענה וירא, נכון? הוא לא מופכה, דווקא מעניין אותו, בוא נראה מה זה הסנה. אחרי שהוא רואה, אוסר לראות את המראה הגדול הזה, והיה רשם לסלות ויקרא אליו. אז הוא מדבר איתו, מתחיל להגיד לו, אנוכי השם אלוקיך, אלוקי אברהם, מתחיל להתגלות מה כתוב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל מה? אל האלוקים. זאת אומרת, משה לא ירא מהסנה. הסנה דווקא הוא הלך אליו. מתי הוא מסתיר משה פניו? לא בגלל הסנה, אלא בגלל שדיבר איתו אלוקים. אז נכון שבפשט, אומר הרמב״ם, מורה עליו הפשט, עירתו מהביט אל האור הנגלה. ודאי, לא שהשם ישיגו עיניים. כנראה שהיה פה איזה הערה אלוקית. ודאי שהקדוש ברוך הוא אפשר להשיג אותו עיניים, יתעלם מכל מגרת לילה ולילה. אלא אומר רמב"ם, מה קבע מהסתר משה פניו? אז בפשט הכוונה, הסתיר פניו, פיזית. כנראה איזה הערה רוחנית שם. אבל אומר רמב"ם, מה התורה באה לספר לנו? על התגובה הנכונה של משה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, מה אתה עושה? אתה אומר, רגע, רגע, והסתר משה פניו, לאט לאט, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא פונה אליך, הוא לא רץ. הוא הולך לאט. כן? הוא מבין שכדי להתקדם מבחינה רוחנית, כן? צריך לא ללכת אחרי הדמיונות, לא להתפתות לדמיון, אלא ללכת קומה קומה, שלב שלב. ולכן מובן, סליחה, רק אומר, מסיים הרמב"ם, לכן אמרו חז"ל, נשתבח עליו השלום בכך, והשביע עליו התעלם מנועמו טובו, מה שהביא למדרגה בתמונת השם יביט, שבה עסקנו גם בפרק ג', גם בפרק ד', שזה המדרגה הגבוהה, תמונת השם יביט, דיברנו גם על המושג תמונה וגם על הבטא, שזה המדרגה הגבוהה ביותר של משה רבנו. איך הוא הגיע למדרגה הגבוהה הזאת שעסק פרק ג', פרק ב' וג' וד', איך הגענו לשיא הזה של משה תמונת השם יביט? יודע איך הוא הגיע לזה, אומר חז"ל? בזכות גמול שהסתיר פניו מהביט אל האלוקים. דרשת חז"ל, אומרת הגמרא מסכת ברכות, בזכות ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט. מה הכוונה בזכות? תמיד בזכות, הכוונה על ידי. בגלל, על ידי שהוא הסתיר פניו, כלומר הוא היה התנהג לאט לאט, לכן הוא זכה למדרגות הגבוהות. למה? כי הוא לא הרשה לדמיון לשתות. לכן הוא הגיע לזה שלהביט, פרק ג' הכוונה, אמיתת השם ישיג, עבודה שכלית, פרק ד' תמונת השם יביט, באמת, להשיג את ההבטה, להתבונן, התבוננות אמיתית, להבדיל מ... להוציא את האנושות מחטא אדם ראשון, זה הישועה, מה שהרב קרא במרפל התואר. כן. ככה חשבו המוסלמים, ככה הם עדיין חושבים. ככה הם הבינו, הקט המדברים, שהרמב״ם תוקף אותם, הם חשבו שכל המדומה אפשר. שהדמיון הוא הכל אפשר, וזה לא נכון אומר הרמב״ם. הדמיון הוא מאוד מאוד מוגבל. לעולם, 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 כל מה שתדמיין זה רק דברים שקלטת בחושים. הוא מוגבל לגמרי בעולם המוחשי. אתה לא יכול לדמיין אלא רק דבר שאו ראית או שמעת או ערכת בחושים שלך בעבר, כמו הוא משועבד לעבר שלך. הוא לא יכול לפתוח לפניך את העתיד. הוא לא יכול להיות משוחרר מהחומר. להפך. אומר הרמב״ם תוקף מאוד מאוד את קטע מדברים, אנחנו נראה שזה אחד הנושאים המרכזיים בספר רואים מוכרים ולא בחינם. למה הוא תוקף את קטע מדברים? בדיוק על הרקע הזה, כי הם לקחו את הדמיון ועשו ממנו את הערוץ הראשי להתקרב אל השם, והרמב״ם הזה היא לכן נגדה מלחמת חורמה ארוכה מאוד מאוד, וכל המטרה שלו במלחמה זה לא בגלל שיש לו רק עסק עם קטע מדברים, אלא בשבילנו לטובתנו, כדי שאנחנו נדע מה לפלס את הדרך, להוציא את מה שצריך להוציא. עיקר ההתקרבות אל ריבונו של עולם זה לא בדמיון אלא בשכל.
איך הדמיון מוגבל? אבל איך השכל לכאורה מופשט?
התורה, מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. ככל שאתה יותר עוסק בשכל, אתה נפתח לפני יותר ויותר מרחב של המחשבות האלוקיות. המחשבות האלוקיות זה מרחב שלא נגמר. התורה היא אינסופית. איך לומדים תורה? בשכל או בדמיון? אנחנו מתפללים כל בוקר, תן בליבנו להבין, להשכיל, נכון? אנחנו אומרים תן בדמיוננו לדמיין ולאלתר. לא על זה אנחנו מתפללים בתפילה. התורה לומד, עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא זה בלימוד תורה, זה בשכל. כן.
אפשר להגיד שבמדע
נעזרים קצת בדמיון, אמרתי, דמיון יכול לעזור, אבל הוא לא, הוא לא מדען רציני, ומיד יש לך, אתה מביא לאסוציאציה, ומיד מקשה עליה. דמיון רציני, אתה אומר, זה פה ככה, גם זה, רגע, רגע, אל תשווה לי כל כך מהר. הנטייה, נקרא לזה, האנושית הטבעית, זה לעשות השוואות. זה היה ככה, גם זה היה ככה. רגע אחד, אומר המדען, לאט לאט. תשווה, זה בדיוק מתאים, מי אמר לך? פירך. אולי זה שונה. אתה לומד גמרא, כל הגמרא בנויה ככה. בוא נשווה, מה הדין השנתיים? מצאנו ברית, רגע, מי אורך זה בדיוק דומה, זה זיל בתר טעמה, תראה ביוקום הכדבר, תראה את זה כשונה, זה לא בדיוק אותו דבר. מדען רציני, בודק טוב טוב את האסוציאציות. וגם אם יש אסוציאציה, הוא מוכן להיעזר בה קצת. אבל הוא לא יבנה תזה רצינית, אני מקווה, על סמך דמיונות. אז אם זה במדעי הרוח, מה אכפת להם? אבל במדעי הטבע אנחנו לא משחקים משחקים. שם ראיתי, נתנו לו את התרופה הזאת והזאת, ועברי, וואלה, נו, זה עובד טוב, בוא נעביר לפה רגע אחד, לא כל כך מהר. זה עבד פה, זה יעבוד שם, רגע, אתה תבדוק טוב. מה שהיה נכון למקרה אחד, מה שנכון למקרה בית. הדמיון מתפתה לעשות השוואות, כי הוא רוצה לחבר. זאת התמונה, שיהיה לי תמונה יפה על העולם. חפש את היופי. זה יפה, הכל מתאים, הכל מתחבר. זה נטיית היופי. אומר הרמה, צריך להיזהר לנטיית היופי. צריך להיזהר מאוד מאוד, צריך לדעת שהשכל יותר חשוב.
השכל בצורה בתמובק לא רוח, רק שמדובר בתורה ושכל היופי. זאת אומרת, שכל אנושים כל דבר של מדע
ובסוף. כן, אבל הוא מקדם אותנו, השכל המדעי, מאוד חשוב, כי מקדם אותנו לא להיות משועבדים לחושים ולדמיונות. והוא ערוץ מאוד מאוד חשוב. כי העולם, החושים הוא מטעה, הוא מרחיק אותנו מהמחקר המדעי האמיתי. תראה, במחקר מדעי הולכים לתנאי מעבדה. מה זה תנאי מעבדה? תנאי מעבדה זה תנאים שבהם יש מינימום השפעה של ההופעות החיצוניות. מנסים לנטרל כל הרשמים החיצוניים, כדי להגיע כמה שאפשר לדבר הכי ניטרלי, כלומר שבו השכל יכול הכי לעבוד, בלי שהוא מוסט. זה נקרא תנאי מעבדה. בכל המישורים שלכם צריך תנאי מעבדה. זה קשה. כשאתה עומד מול דבר, אתה מושפע ממנו מהחושים שלו, מההופעה שלו, מהעוצמות שלו. זה משפיע עליך. בוא תבחון אותו בתנאי מעבדה. מה באמת? וזה אומר הרמב״ם, מעלתו של משה רבנו, לכן הוא זכה להביט על אלוקים. למה? בזכות שהוא ירא מהביט, לכן הוא תמונת השם יביט. הנה, התעמקנו בנושא ההבטה. כן. מחלוקת בחזן, נכון. אז מסביר המהר"ל בספר גבורות השם שצריך לחלק בין משה ברמה האישית לבין משה המנהיג הלאומי. כך הוא מחלק. משה ברמה האישית, וזה הנושא של הספר מורה נבוכים, פה לא מדברים משה כמנהיג לאומי בספר הזה, אלא משה כהתקדמות רוחנית אישית, טוב מאוד עשית. אבל יש סוגיה אחרת. אתה הולך עכשיו להוציא את עם ישראל למצרים. אתה מנהיג לאומי. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לך, כך, יש לך משימה להדליק את הלאומי. סליחה, אני לא ראוי, זה לא במרדה. מה זה חושב עכשיו ראוי או לא ראוי? יש פה סוגיה לאומית, לך אליה. תרוץ קדימה, לא קשור למעלה האישית שלך. זאת אומרת, המהר"ל מפריד שם מאוד בפרק בגבורות השם, בין שני, משה רבנו יש לו שני כובעים. יש לו כובע של איש הרוח העליון, ויש לו כובע של המנהיג של עם ישראל. ופה בספר מורה נבוכים אנחנו עוסקים לא במשה המנהיג, לא במשה המלך, לא במשה שמוציא את עם ישראל למצרים, אלא במשה שעסוק בהשגות אלוקיות העליונות ביותר. נכון שיש קשרים בין שני הכובעים האלו, אבל במהר"ל הוא מאוד מבחין את שתי הבחינות האלו. טוב, זו סוגיה בגבורות השם. לעומת משה, ראינו בפרק ד' שהרמב"ם ציטט שני פסוקים לקוחים לספר שמות. פסוק אחד לגבי הביטוי ויראו את אלוקי ישראל, גם שם הרמב"ם הכוונה ודאי השגה שכלית, יראו את אלוקי ישראל, וגם בסוף הפרק ד' חזה ויחזו את האלוקים, גם שם ודאי הכוונה השגת הלב. שני ביטויים שוודאי מתארים לא השגה פיזית אלא השגה רוחנית. שני הביטויים אלו, ויראו את אלוקי ישראל ויחזו את האלוקים, שניהם נאמרו על על אז אין פה קצת להביא את תנך על הצילי בני ישראל. הנה יש פה, תודה רבה. במעמד הר סיני נאמר כך, בסוף פרשת משפטים כתוב, ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון נדב אביהו, וניגש משה לבדו אל השם והעם לא יעלו עמו. זה רק מדרגה של משה. ואז כתוב בפרק כ"ד, בסוף פרק כ"ד, ויעל משה ואהרון נדב אביהו 70 זקני ישראל ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. פסוק מוזר, מה זה לא שלח ידו, מי לא שלח, על מה לא שלח? ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו. פסוק מאוד קשה. מה זה ויראו את אלוקי ישראל? מה זה לצילי לא שלח ידו? מה זה ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו? מה טיב הפסוק הזה? המון המון מפרשים עסקו בנושא הזה. פסוקים מאוד מאוד קשים. אומר הרמב״ם, אני עכשיו אסביר לך את הבנתי בפסוקים. שוב, זה המשך של הפרק הקודם שעוסק במושגים של ראייה. כן, אבל יש פה איזה משהו שאומר הרמב״ם, אנחנו רוצים לעיין בו לא רק מצד הסבר הפסוקים, אלא במסגרת המהלך שאנחנו הולכים בו, איך לסלול דרך של התקדמות רוחנית נכונה. הצילי בני ישראל פרצו, כמו שאמרנו שאסור להתפרץ, כתב הרמב״ם בתחילת הפרק, פרצו. למה? שילחו מחשבתם. מחשבה ראשונית, אסוציאטיבית, כמובן מחשבה, אבל הייתה השגה בלתי שלמה. לפיכך נאמר בהם, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו. לא אמר ויראו את אלוקי ישראל בלבד. כסדר הדברים אינו אלא בקפד עליהם בראייתם, לא בתיאור האחראות. וכיוון שלא בא כתוב אלא להקפיד עליהם, על אופן השגתם, שכללה מהגשמיות, מה שכללה, פסיק, גרמה לקחת את התפורצן לפני שלמותם, הם התפרצו לפני שהם הגיעו לשלמות אישית ונתחייבו כליה. זאת אומרת ששיטת הרמב״ם, והראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים התורה, הכוונה, הם נתמדו לרגליים, לרגליים לדברים הנמוכים, וישר רצו לחזות, ויחזו את האלוקים. איך אני יודע, אומר הרמב״ם, שזה שלילי? קודם כל כתוב לא שלח ידו. מה זה לא שלח ידו? זאת אומרת, הייתה אהבה אמינה, צריך לשלוח ידו. מי שמשלח, צריך לשלוח בו יד. ב' ורם יגיד, רם כתוב, ויחלו וישתו. מה זה ויחלו וישתו? זאת אומרת, שהם עסקו בעניינים רוחניים, תוך כדי זה שהם בעצם עדיין שקועים בעניינים הגשמיים. יותר מזה, בפרק הקודם ראינו שהרמב״ם כותב שלוש מדרגות. ראייה, נכון? אחר כך הבטה, ואחר כך לחזות. ורצינו לומר שזה שלושה שלבים. יש לראות, זה דבר ראשוני, השגה שכלית. הבטה זה להתבונן, ולחזות זה השגת הלב, זה הסוף, המחזה. על מה הרמב״ם שם את האצבע על משה רבנו? באיזה פועל הוא שיבח את משה רבנו? בפועל ההבטה. תמונת השם יביט, כי הרם מהביט. אצל הצילים של בני ישראל אין הבטה. כתוב, ויראו את אלוקי ישראל, ויחזו את האלוקים. אז עכשיו נחזור לפרק ד', ועכשיו אנחנו רואים פרק ד' עכשיו רובד חדש. הצילי בני ישראל מופיעים במדרגה ראשונה ובמדרגה האחרונה. מה חסר להם? את ההבטה. זאת אומרת, הם רצו לקפוץ. הם התחילו לראות, ולא רצו להביט. להביט זה להתבונן. להביט זה וירא מהביט אל האלוקים, והתבונן. תמונת השם יביט. הם רצו לדלג על ההבטה ולקפוץ ישר לחזות. אתה רוצה ישר להגיע לסוף? בלי להביט? בלי ההתבוננות? לכן הרמב״ם עכשיו מדייק את בלשון הפסוקים, בלשון הכתוב. שים לב, התורה דייקה בלשונה. ולא נקטה הבטה ביחס אליהם, לעומת משה, שעליו דווקא מדברים על ההבטה. מה משה עושה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו? ירא מהביט. זכה לתמות השם יביט. אבל הם לא יראים, אוכלים, שותים, הכל טוב. איפה היראה? איפה ההבטה, ההתבוננות? הקפיצה, הדילוג הזה, לזה הרמב"ם קורא התפרצות. לכן אפשר לומר שהרמב"ם רומז לנו כאן, לעיין כמה מילים המדויקות בתנ"ך, מסבירות לנו תהליכים רוחניים של משה לעומת התהליכים הלא שלמים, כמו שקוראות, ההשגה בלתי שלמה. הם לא הלכו לפי יד, הם לא הלכו לאט לאט. אז באמת הגיע להם עונש, נתחייבו כליה. אבל למה לא שלח ידו? נתפלל עליהם עליו השלום. הרמב"ם מחדש חידוש שמשה רבנו התפלל על אצילי ישראל. העריך להם, הקדוש ברוך הוא, עד שנשרפו בתבערה. מי נשרף בתבערה? אומר הרמב״ם, זה אותם הצילים. מה זה תבערה? על מה היה שריפה בתבערה? על מה בני ישראל התלוננו? בשר. כן? אומר הרמב״ם, איך הרמב״ם? כתוב, וים כמתוננים, וישמע שם ביחר הפו, ותיבה בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. מה זה בקצה? קצה. מה זה קצה? הכי עליונים, הקצינים. ככה החזל מביאים שם. בקצה המחנה, הכוונה באיכותיים של המחנה. זאת אומרת שהאש תוקפת דווקא את אנשי האיכות, את האצילים. למה? מתעניינים באוכל. זאת אומרת, אתם אותם אנשים שאמורים להיות אנשי הקצה, אנשים הכי רוחניים, עסוקים בתאוות שלכם? אז טוב. בהתחלה הרחנו, אבל בסוף, כשיוצאים מהר סיני, ואבן סורן עוזבים את הר סיני, ופתאום אתם מתלוננים על אוכל, ותאכל האש בקצה המחנה. עכשיו אתם נותנים את הדין, על מה? כי עכשיו בעצם אתם יצרים חולשה בעם. שכאילו יש דבר כזה, התקדמות רוחנית, בלי טיפול בעניינים הגשמיים. בקצה המחנה. האנשים האצילים ישלמו את המחיר, הקצינים. גם נדב ואביהו שמוזכרים כאן בסוף פרשת משפטים מפורטים, כתוב בסוף פרשת משפטים, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, נדב ואביהו נשרפו באוהל מועד, כפי שנאמר בקבלה האמיתית. קבלה האמיתית מדרש תנחומה, רש"י מביא את זה גם בפרשת, שם בפרשת ויקרא, בספר ויקרא, שנדב אביהו נענשו על זה שהם ראו את האלוקים. נדב אביהו זה גם שוב התפרצות. זאת אומרת, בעצם פה אנחנו רואים שורש, שאחר כך נראה את התוצאות שלו. כאילו, הקדוש ברוך הוא זיהה כבר, נדב אביהו והזקנים. הזקנים זה התפרץ בתעבירה. נדב אביהו, זה, אנחנו נראה את זה אחר כך, שהם, הופ, רצים קדימה, רגע, לאט לאט. זה השלכות של דמיון או תאווה שהיא לא מסודרת. אתה מסובך להתעסק בינים ורוחנים. שמור רגלך כאשר תלבך לאלוקים, זה לשחק באש. צריך להיזהר, לאט לאט. אם הדבר כן ביחס לאלו, למי? לנדב אביהו ושני זקנים, שהם היו מדרגה באמת גבוהה, שהם כן ראו משהו, שהם כן קלטו מחשבות. מה נאמר אנחנו? כל שכן ביחס אלינו השפלים? או מה שיותר למטה מאיתנו? ראוי להתכוון ולהתעסק בהשלמת ההצעות בידיעת ההקדמות המתהרות. זה הנושא שלנו, התהרה, את ההשגה מתאומתה. זה כל זה ראינו בפרק ב', כמה ההשגה עלולה להיות מתומת במפורסמות. אז ייגש לפני המעמד הקדוש האלוקי. כמו שנאמר, הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו ופן נפרוץ בהם השם. נעיין בפרשת יתרו, אנחנו נראה שלפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים מזהיר את אותה עזרה. מה עם שלושת העזרים? הפעמים, הוא אומר, העד בעם פן ירסו אל השם, גם הכהנים יתקדשו ופן יפרוץ בהם השם. עוד פעם, והעם אל ירסו לעלות, פן יפרוץ בהם השם. ולפני כן גם, יזהר, ישמרו לכם לעלות בהר. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מזהיר את העם לא לעלות בהר. במיוחד את הכהנים והעם, אל ירסו פן יפרוץ בהם. למה? יש פה סוגיה, דווקא במעמד הר סיני, זה אירוע רוחני כל כך חשוב, לאט לאט. אהרון מחיצה לעצמו, משה מחיצה לעצמו, לאט לאט, שלוש פעמים, ורק על הרקע הזה עשרת הדיברות. כל פרק יוטט בספר שמות. לכן ציווה שלמה, כמו שאמרנו, הישמרות גדולה. כאשר חושב האדם להגיע למדרגה, הזהיר במשל שלו, ואמר שמור רגלך. מה זה הרגל? מה שרוצה ללכת מהר. חזון, כאשר תלך אל בית האלוקים, כשתיכנס לעניינים הרוחניים, זה נקרא בית אלוקים. תעיין, לאט לאט. אחזור להשלים מה שהתחלתי לבאר, כי הצילי בני ישראל הראה להם מכשולות בהשגתם. נתבלבלו מחמת כך מעשיהם ונטו כלפי הדברים הגופנים מחמת חיבות השר. הספר אמר עוד פירוש, עוד חידוש. הרי אם נדייק בפסוקים, בסוף פרשת משפטים, כתוב, ואצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים, ואז כתוב ויחלו וישתו. אז חזל, מפרשים אומרים, קודם כל הם אכלו ושתו, ואז כאילו האכילה והשתייה היא החומרנות שגרמה לנפילה רוחנית. הרב עכשיו יגיד הפוך. בגלל שהם חזו את האלוקים, כלומר, רצו עם הדמיונות קדימה, זה גרם להם נפילה לחומר. אומר לנו עכשיו דבר יותר גרוע. אם אתה לא מתקדם לאט לאט, לא רק שאתה לא תגיע להישגים, אלא אתה טיפול בעניינים חומריים שלא חלמת שטיפול בהם. כך הוא יסביר גם ההמשך על אלישה אבויה, אלישה בן אבויה. שזה שלא הולכים לאט זה מפיל אותך. זאת אומרת, הדמיון לא רק שהוא לא מקדם רוחנית, הוא גורם לנסיגה. לכן, בגלל שהם חזו את האלוקים בלי הבטא, לכן הם אכלו ושתו. מה שכתוב תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, טוב, אז זה אנחנו נעסוק בעזרת השם, אומר הרמב״ם, בפרקי מאמר זה, זה נושאים שצריך לעסוק בהם. לסיכום, הראינו כל הנושא של הפרקים האלו, מטרתנו שכל ראייה, חזייה, הבטה, שנאמרו בעניין הזה, ודאי השגה שכלית, לא ראיית עין, זה כאילו המעטפת של הספר, הרובד הראשון של הספר, מילים, אנחנו צריכים להפר מילים, שלא להתבלבל, שתשוב ולראות, הכוונה רוחנית, זה המעטפת הראשונה, אבל אנחנו רואים איך הרמב״ם אחורי הקלעים תופר לנו עוד ועוד כל מיני, גם בהבנת הפסוקים, איך להבין את הפרשייה בתורה, וגם מי זה משה, וסוגיות מוסריות, והתקדמות רוחנית, והוא שובר לנו את כל הפרקים לאט לאט פרק ופרק, מילים במילים, מעשה אומן. אם ירצה אחד ממעוטי ההשגה שלא להגיע לדרגה הזו שאנחנו רוצים לעלות אליה, אם אתה רוצה להישאר במקום, לא להתקדם בבחינה רוחנית, אומר רם, אתה יכול לעזוב. זה פה אנחנו נמצאים ברכבת שאפשר בכל רגע לרדת ממנה, אתה לא חייב לבוא איתנו. אתה רוצה לא להתקדם רוחנית ולהגיד שלחזות ולראות שמופיע בהיחזות האלוקים, כי פשוטו ראו, הכוונה, השגות חושיות, מים ראו אורות נבראים, ראו מלאכים, בבקשה, אין נזק בכך. ניפרד בך בידידות, אין שום בעיה, למה? כי זה לא נזק, למה זה לא מזיק? כי אתה לא מייחס ראייה לקדוש ברוך הוא, מצד אחד, אתה לא, מצד שני אתה מסביר את הדברים כפשוטם, בסדר גמור, לא קרה שום דבר. אז אם אתה רוצה להסביר את כל התנך, שכל מקום שכתוב, ויחזו את האלוקים, ויראו את האלוקים, כמס... הכל, הכל, כל מה שכתוב, זה כפשוטו, ראייה חושית. ולגיד שזה לא אלוקים במובן הפיזי, אלא אורות, בבקשה. כך למשל, רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, מדי פעם הוא הולך בכיוון הזה. כי לפי שטוב, יש רובד כזה, אתה רואה, במקום להסתבך, ומי שיגיד, אלך הרם אמר, אלך הרבה הרבה בשיטה הזאת, אנחנו נגיד את זה בהמשך הספר, זה אונקלוס גם. אונקלוס הרבה פעמים יתרגם על דרך שמדובר על חושים, אז במקום, אתה רוצה להישאר עם החושים, אין בעיה, אבל אז אתה לא מדבר על אלוקים. אלא אתה מדבר על משהו אחר, לא על אלוקים. אתה מדבר על ענן, אתה מדבר על אור, אתה מדבר על עמוד אש, על מלאך, אין בעיה. את אחד מן השניים. או שאם אתה מדבר על אלוקים, אתה צריך להעלות את, רמה, את, ה, את, הפע, את הפעלים שלך לתפיסה יותר מופשטת. אם אתה מוריד אותם למטה, אין בעיה, אבל אז אתה מדבר על אלוקים, מדבר על דבר יותר נמוך. אין, אין נזק. אבל לא, שני דברים ביחד. או להוריד הכל למטה, או להעלות הכל למעלה. ולכן הרמב"ם כבר עכשיו מציע לך, אתה לא חייב ללכת איתי. זה לא כפירה. אם אדם אומר, וירד השם על הר סיני, הכוונה שיהיה ענן שירד, מצוין. ענן ירד על הר סיני, בסדר גמור. או בפרשת השבוע שלנו, היו כאלה שיש פרשנים ככה שהולכים. והירה אליו והשם אלוני ממראה, והוא רואה, הוא ראה, מה הוא ראה? ראה מלאכים, מצוין, אין בעיה. כן.
פה אפשר להבין באינטלקטואל, בשכל, זאת אומרת שהדברים לא מדברים פה על ראייה פיזית. אפשר להבין שמדבר פה על ישלים, אבל במקביל, זו הבנה שהיא לא דורשת. זאת אומרת, אדם יכול להיות מושחת מוסרית, או לא לנקות ולתאר את המחשבות שלו, ולא לתאר את האדם שבו, ולהבין את זה, מה שאנחנו עומדים פה, להבין את זה בשכל,
באמת
שהכוונה
היא
פה למשלים, לא
לתאר. כן, בבן. אבל מה הנמשל? זה כבר יותר מסובך. נאבין. אני יכול להבין שמדובר על משל, כן. אבל בשביל לפרק את המשל ולהגיע לנמשל, פה צריך כבר תארת הדעת, תארת המחשבות. אפשר להבין, זה משל. זה אני מסכים. מה עושים איתו עכשיו? מה הוא בא לומר לי?
נמשל להוריד אותו
לאדם? הפוך, להתעלות אליו, להתעלות אל הנמשל. פה אני צריך, איזה מחשבות יש לך? ממה מורכבות? ממה אתה מוזן? לכן אומר רמב"ם, אם אתה רוצה להישאר ברובד של המשל טוב, אבל אם אתה רוצה להתחיל לפצח את המשלים של התורה, אתה צריך לזכח את עצמך. כי אחרת מה שאתה תפצח זה יהיה מאוד רדוד ואפילו מזיק. אז עדיף שלא תפצח, תגיד זהו, זה נשאר פיזי וזהו. אל תגיד שזה משל בכלל. אבל אם אתה אומר, קורא לזה משל ואתה מנסה להיכנס לנמשל, תבדוק, סליחה, זה כבר הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. כן.
הרב אומר שזה נוסף למה שמורה על הבקשה.
כן, נכון.
זה גם וגם.
כן, בסדר גם. אבל לעיקר לא לעשות צלט. זאת אומרת, אתה יכול או ללכת בציר של הפשט או בציר הזה. אין בעיה. יש שני צירים, אבל אל תערבב ביניהם.
לא, אני אומר, לכאורה זה כן שילוב.
לא, לא משלב. הוא אומר, יש את הרובד הפשט, הוא ראה אורות. מצוין. הוא ראה אור חזק והוא ירא ממנו. רובד אחר. רובד שני, השגות רוחניות. מצוין, ואז אני קורא אחרת לגמרי את זה. אל תעשה החלאה. או שאתה הולך בפשט, או שאתה הולך בעומק, ברוך, במופשט. שניהם צירים טובים, אבל לא לעבור ביניהם, כי אז יצא לך הבנות מאוד נמוכות. כן.
הרב אומר
שבאדם
שנוקט בגישה השנייה, שלא שלו, הוא מתבשל.
מה הוא?
מתבשל. להתרשל אדם ויוצא שלו להגיע לתת
דרגה. אם ירצה אחד, לא להגיע למדרגה, כן?
הוא אומר שאין בגלל נזק, כאילו, לכאורה הוא אומר שהדרך שלו היא יותר עמוקה, יותר עדיפה. היא יותר עקדת דרך שנייה, היא לא נזיקה, אבל אני פחות ממליץ
עליו. יותר עממית.
כן.
הוא לא אומר פחות ממליץ, זו הדרך העממית. הציבור הרחב.
מה הסיבה שהוא חושב שהדרך שלו יותר...
כי הספר הזה לא מופנה לציבור העממי. הוא כתב בהתחלה, הספר הזה מופנה לאנשים שרוצים להתקדם. האם אתה רוצה להישאר ברובד העממי? זה בסדר גמור, אומר, אין לי שום התנגדות. מותר לך להישאר עממי, זה מעולה. אז אל תתחיל עם את הספר. אז בשביל זה כתבתי הלכות יסודי התורה, או לא יודע, דברים אחרים, שם.
מה
היתרון
בעצם של הדרך הלא עממית? לאיפה היא מובילה אותנו?
היא מובילה אותנו לדבקות בהשם, יותר גבוהה. אתה יותר מבין, יותר לומד את דרכי השם, את המחשבות שלך נהיות יותר זכות, יותר עדינות, יותר מופשטות, האישיות שלך נהיית יותר זכה. את הקרבת אלוקים יותר גבוהה, בוודאי.
ויש נקטים בדרך העממית, כמו שהרב ציין, מיד וכולי. אז הם חושבים
שאי
אפשר להגיע
לסגות גבוהות? לא, יש לפעמים שאתה צריך לדבר עם העם גם, לא? צריך לתת את הסלול דרך לכל החלקים של החברה. אז גם הרמב״ם עצמו, יש ספרים או זמנים שהוא מדבר עם העם, יש דברים שהוא מדבר עם היחידים.
אז גם אין באופן שיעדיף את הדרך של הרמב״ם
כן, כי זה לא סותר. אתה רואה גדולי ישראל של הציבור אחד מדברים בשפה הזו, וציבור אחר מדברים בשפה אחרת. זה לא קשה. כן.
אנחנו יודעים שבכל לימוד יש הפרדס. איך אפשר
להוסיף
בראש
תדעה
שצריך
כולם?
כל
השבילים
האלה בו זמנית.
לא, לא בו זמנית. לא עושים בו זמנית. אי אפשר, זה קשה. עכשיו אתה הולך בפשט, תלך בפשט. אתה הולך בדרש, תלך בדרש. אי אפשר בו זמנית.
אבל זה כן, המציאות היא שזה כן
היה. אז מה, אבל לא בו זמנית. אני לא, אתה לא אמור, זה לא הגיוני שאתה בו זמנית, זאת עושה סלט.
אני עכשיו לומד, ראש
השבוע. תחליט איך אתה לומד. תחליט איך אתה לומד. אתה רוצה פשט, תלמד פשט, אתה רוצה דרש, תלמד דרש, אין בעיה. אבל תדע לך שעכשיו אתה לומד דרש. כי לפעמים זה מבלבל, אדם יש לו, הוא כותב, אומר דרוש שלם, זה הפשט. לא, סליחה, זה לא הפשט. זה דרוש, זה מאוד יפה, דרוש מאוד יפה, זה לא הפשט עכשיו.
כשאדם לומד פשט עכשיו, הוא קורא, רק אחרי המוחה, הוא
לומד
רובד של זה.
הוא
לא יכול להתעלם שיש גם
רובד
של פשט בתוך
הוא יכול להתעלם. מותר לך להתעלם, מותר לך עכשיו, אני דרש, מותר לי. אני רוצה עכשיו דרש, מתעלם מהפשט, לגיטימי לגמרי. וכשאתה לומד פשט, את תתעלם מהדרש, אחרת זה לא נקרא לימוד פשט. אסור לעשות סלט. סלט זה הכי גרוע בהקשר הזה. יש סלטים שהם טובים, אבל זה, בהקשר הזה זה גרוע מאוד. כי אתה בסוף נשאר בלי כלום. בהקשר הזה מאוד חשוב ההבחנה. נכון שהתורה יש בה את הכל, אבל אתה צריך, עכשיו אתה מחליט ללמוד, מה אתה לומד? אתה לומד פשט, תלמד פשט. אתה לומד זה. אתה רואה ככה כתוב, הרבה לא בחיי, אתה מכיר את הפרוש הרבה לא בחיי על התורה? ככה הוא בנוי. על דרך הפשט, עכשיו, על דרך הרמז זה, על דרך הדרש זה, על דרך הסוד זה. ככה כל פסוק הוא מסביר בארבעה רבלים. הוא לא מערבב אותם. הוא כותר לך כותרת. זה עכשיו על דרך הפשט. סיימנו דרך הפשט, עכשיו על דרך אחרת. זה, לא, זה פירושים שונים. אל תחליא אותם, אל תחבר אותם. כל אחד עומד לפני עצמו, ו... מביאים ברכה זה לזה, לאט לאט, אבל לא מערבבים אותם. כן.
למה זה
בעיה
להגיד שנגיד גם היה ענן וגם היה...
אין בעיה, זה אין שום בעיה, זה מצוין. אבל מה שאתה עושה לעצמך כקורא זה דברים אחרים לגמרי. אתה בונה עכשיו, אתה עכשיו נכנס לפירוש מסוים, אתה עכשיו לומד אותו, אתה נכנס לתוך מסלול מסוים. צריך עכשיו מלחמה, מסלול מסוים, יש לזה המון השלכות, כמו שראינו. איך אני קורא את הפסוקים, מה קרה שם, מה המסר שהתורה רוצה לומר לי. זה עולם שלם. מי אמר שפה זה שלילי? אולי זה חיובי? אולי אפשר לקרוא את הפסוקים האלו בצורה אחרת לגמרי, ויש פרשנים שקראו אותם אחרת לגמרי. זה בסדר גמור.
יש דברים שלמדנו בתורה, שהם לא מסתכלים ברמת ה...
רק דברים שמי שכתב אותם אמר לך אין פה פשט. אם יש אדם שכתב אמר לך, כותב בהתחלת הספר שלו פה אין פשט, תמור הזרה בכניסה, אז אסור לך ללמוד פשט. כי הוא כתב לך, אני לא כותב פה פשט. אז זה טיפשי לבוא עם פשט. אבל אם אין תמרור הזרה כזה, אז מצוין, תלמד פשט. מעולה. זה פשט. היה נחש שדיבר, איך יכול להיות נחש מדבר? יש הרבה בתנך, יש הרבה דברים מופלאים. גם זה היה נחש מדבר. מצוין, פשט. על ילד בגיל 6, חמש, אתה יכול לספר לו, היה נחש, איך נחש מדבר? בסדר, אתון מדברת, יש הרבה דברים מדברים בתנך, והוא ניסה לפתות את האדם וחווה, והצליח והם קיבלו עונש על זה. כי הם עברו על רצון השם. מצוין, פשט מצוין. ויש לזה המון מסרים, תיזהר, אל תתפתה לקולות רעים, גם שנראים לך טובים, ומי שמתפתה משלם מחיר, וכולי, זה המון מסרים שאפשר להוציא מהפשט, נפלא. אבל אתה יודע שזה רובד הפשט, בסדר? כי אין בתורה תמרור הזרה. אם יש ספר שכתוב בתחילה תמרור הזרה ויש ספרים כאלו, אז אתה יודע שאתה פה לא לומד, אל תלמד פשט. או אתה יודע שאתה לא לומד, זה גם אפשרות. לכן יש אנשים שקוראים זוהר בערב הברית או בכל מיני הזדמנויות כאלו, הם באים, אתם יודעים שהם לא באים ללמוד עכשיו. הם קוראים את התמרור הזרה, כתוב אין פה פשט. אנחנו בכלל לא רוצים ללמוד פשט, מי רוצה ללמוד פשט, אנחנו רוצים להתפלל. לא מתפללים, אומרים איזה מצויה, קדושת הזוהר משפיעה על הנשמה שלהם, נפלא. אבל מי שינסה ללמוד זוהר לפי הפשט, א' הוא לא יבין כלום, וב' זה עושה נזק נוראי. ככה היו חוקרים, כתב, לצערי קראתי מחקרים של אנשים, אנשי אקדמיה שרצו לקרוא זוהר לפי הפשט. אז באמת יצאו, זאת אומרת, השתך לו אותו, שאתה יוצא משוגע או שהזוהר יוצא משוגע. אז הם החליפו שהזוהר משוגע, כי אדם לא נעים לו להגיד על עצמו שהוא משוגע, אז הם הפכו את הזוהר לשיגול, למשהו מטורף לגמרי. כי בפשט זה משהו שם מטורף. טוב, לאט לאט נתקדם. סבלנו, שבוע טוב. עסקנו בפרקים בפרק ג' וד' בנושא הראייה. הסברנו, ניסינו פחות או יותר לראות את הרצף של הפרקים שהם נבנים אחד בעקבות השני. ובעקבות נושא הראייה הבחנו בין ההבטה העליונה של משה רבנו, תמונת השם יביט, לבין הבטות אחרות. וראינו שסביב סוגיית ההבטה והראייה, וזה הכל, כל הסוגיה, אם אנחנו ממשיכים את חטא אדם הראשון שנפל בעולם הראייה, או שאנחנו יוצאים לעולם אחר, לעולם אחר של ראייה. ותוך כדי דיבור בפרק ד' הרמב"ם מזכיר שני פסוקים, ארבעה פסוקים שקשורים לראייה. הוא הזכיר את ויראו את אלוקי ישראל, והוא הזכיר את ויבט משה, ויסתה משה פניו כי ירא מהביט את האלוקים, ותמונת השם יביט. זכיר כמה פסוקים של משה ושל אנשים אחרים שקשורים לראייה והבטה. בעקבות זה הוא עכשיו יעמיק בפסוקים האלו. שוב, מצד אחד יש פה כמה רבדים, רובד אחד זה המילים, רובד שני רצף הפסוקים שדורשים העמקה, עוד רובד זה בעצם בניין האמונה, או בניין איך מעמיקים באמונה, שהרמב"ם פה מוליך אותנו לאט לאט. תהליך רוחני של יציאה מהדמיונות אל עולם המחשבות הזכות. כאשר בא ראש הפילוסופים לחקור ולהביא ראיות לדברים עמוקים מאוד, אריסטו כתב ספר על הדברים הכי עליונים, על השמיים, והוא אמר בהתנצלותו, דברים שעניינם, מסתכם הרמב״ם את הדברים העיקריים בפרק י' של אריסטו, שאין ראוי למעיין בספריו לייחס לו מה שחקר עליו חוצפה או גסות, או התפרצות לדבר במה שאין לו בו ידיעה. כן, לכאורה, מה אתה נכנס לעניינים ברומו של עולם, מה אתה חצוף או שטחי, גס, או אדם לא חסר הבנה. לא, זה לא בגלל זה אומר אריסטו, אלא סיבה לכניסה לעניינים הכל כך עליונים, ראוי שייחס את הדבר ללהיטותו, השתדלותו למצוא ולהשיג דעות נכונות כפי יכולת האדם. זאת אומרת שיש, אומר אריסטו, חולשה, או נגיד תופעה אנושית, שבני אדם יש להם להיטות להשיג דעות נכונות, והלהיטות להשיג השגות נכונות גורמת לאדם להיכנס גם למחוזות שהוא לא אמור להיכנס אליהם, או שלפחות מסובך להיכנס אליהם. את הנושא הזה כבר הזכיר רמב״ם בתחילת ספרו, בתחילת חלת הספר, כאשר הוא דיבר על תלמידו היקר. הוא ראה אתו מצד אחד דבר טוב, אמר, אני ראיתי את המעלה שלך של עוצם להיטותך ללימודים, אני רואה שתכונה טובה, אתה אוהב ללמוד, אבל אמרתי שמא תשוקתו גדולה מהשגתו. יש לי ספק, יכול להיות שהלהיטות מריצה אותך קדימה, אבל למעשה היכולת האמיתית שלך להשיג עוד לא שם. זה דבר שצריך לבדוק אותו. זאת אומרת, דווקא אצל האנשים בעלי להיטות לעניינים רוחניים, להתעניינות, לסקרנות, צריך לבדוק טוב שהלהיטות היא לא באה על חשבון ההקדמות והדרכים והשלבים והיסודיות. זאת אומרת שיש פה סוגיה דווקא אצל אדם שרוצה לצאת, רוצה להתקדם. כן, אז התחלנו, כל מה שרוצה להביט, רוצה לזכך את מחשבותיו, להתקרב אל השם, הוא לא חצוף, הוא לא גס רוח, הוא מאוד מאוד להוט. תכף נראה את דבר רמב"ם, אבל יש להזכיר שבאמת היו ראשונים שפרשו, התייחסו לאריסטו כך. זאת אומרת, אריסטו אומר, אני לא חצוף ולא גס רוח, אני רק להוט ללמוד, אבל היו ראשונים שאמרו לאריסטו, אתה כן, אתה חצוף, אתה גס רוח. ככה רמב"ן ורבי יהודה הלוי גם כן התייחסו אליו ככה, שזה שהוא עוסק בעניינים שעניונים, זה לא ממעלתו. כן? אז נעיר את זה במאמר המוסגר. הרמב"ם לא יגיד את זה על אריסטו, אבל במאמר המוסגר נגיד שהיו כאלו שכן הזכירו את זה. את הדבר הזה אנחנו נעסוק עוד הרבה בעזרת השם, הפער המתח הזה בין הלהיטות לבין בפועל היכולות. הרמב"ם, לאור, כמו שאריסטו בעצמו משקף פה תופעה, אז אנחנו מבינים שזו תופעה שצריך להתמודד איתה. כך נאמר לנו, שאין ראוי לאדם להתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה, סוגיית דעת אלוקים, זה הנושא שלנו שבו אנחנו עסוקים, להביט בתמונת השם יביט, מה שראינו בפרק ג' ופרק ד', אסור להתפרץ בהשערה ראשונה, בלי שיכשיר עצמו בחוכמות ומדעים. הלהיטות עלולה לגרום לשטחיות. הלהיטות לרצון להגיע לתוצאות מהירות, להבין ולומר הבנתי, גם על דבר שהוא בעצם, צריך שזה המון המון מבואות. קודם כל מבואות של חוכמה ומדעים, אבל גם, אומר הרמב״ם, הרבה הרבה מבואות בתחום המוסרי. יתהר את מידותיו ככל הראוי, וירסן תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות. אם האדם הוא מלא דמיונות, כלומר, הוא מושפע מאוד מעולם החומרי, אז הוא עדיין שייך, אומר הרמב״ם, לפרק ב'. פרק ב' אמרנו שהאדם ששקוע בדמיונות, אז הוא לא, אין לו שכל זך, הוא עסוק במפורסמות. ראינו שכאשר אדם חוטא אחרי תאוותיו הדמיוניות, אז נפקחו לו העיניים לאדם וחווה. אז זה פקיחת עיניים. הוא רואה בדיוק את מה שלא צריך לראות, הוא מתמקד בדברים שלא צריך להתמקד בהם. לכן, כדי להתקדם בתחום הרוחני, לא מספיק שאדם הוא מפתח את שכלו, לא די בכך, צריך לרסן את התאוות ואת התשוקות הדמיוניות, כלומר ילמד הקדמות אמיתיות נכונות, ידע אותם, ידע חוקי הדיון והלמידות, איך לומדים, לוגיקה, ידע דרכי ההישמרות משיבושי המחשבה, להבין היטב היטב, לדעת לחלק בין דמיון לשכל, עבודה מאוד מאוד גדולה, מה זה דמיון, ואז ייגש לחקור, להעמיק בעניינים הרוחניים, ואז להחליט בסברה הראשונה שתראה אלו. הדבר החשוב ביותר זה לא להתפתות לסברה הראשונה. בדרך כלל הסברה הראשונה באה מהלהיטות, באה מהרצון להבין, באה מהדמיון, הדמיון הוא מהיר, השכל הוא איטי. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהרב קוק עוסק בו בכתביו, ההבחנה החשובה בין רגש ודמיון מצד אחד לבין שכל ורצון מצד שני. רגש ודמיון הם לא הכלים להתקדמות בדעת אלוקים. אחרי שמתקדמים בדעת אלוקים יכולים לעזור בכל מיני תחומים אחרים בחיים. למה? כי רגש ודמיון הם מאוד מהירים, מאוד מאוד אסוציאטיביים, ועניינים הרוחניים צריך להגיע אליהם לאט. שכל ורצון הם יותר איטיים, השכל הרבה יותר איטי. לכן שאנחנו עוסקים בעניינים רוחניים, לאט לאט, לא למהר בשום מקום, כמו שיכתוב את זה מיד, אל שלח מחשבותיו בהתחלה, וישליטם כלפי השגת הבורא, אל תשליך את האינטואיציות שלך, את התובנות שלך מיד על הקדוש ברוך הוא, אלא יבוש ויעצר ויעמוד, עד אשר יתקדם לאט לאט. עולם רוחני, שיטת הבניין של עולם רוחני לאט. למה? כדי לוודא שמי שעובד פה זה השכל, ומי שעובד פה זה הרצון. אם זה שכל ורצון, זה לא הולך מהר. שכל הוא איתי, לוקח לו זמן לחשוב, רצון לוקח לו זמן להיבנות. הסכנה הגדולה פה זה המהירות. כך הוא יכתוב גם בהמשך הספר, למשל בתחילת פרק למד ג', הוא יכתוב על זה שההתחלה במדע אלוקות מאוד מזיק, ההתחלות זה הבעיה, ואז הוא אומר, מי שרוצה להתקדם, יש להרימו לאט לאט. ככה הוא כותב, צריך להרים לאט לאט. כמו שאומר יעקב אבינו לעשיו, ואני את נעלה לאיתי. זאת אומרת, עולם רוחני, לא בונים ביום אחד. זה שכל, זה רצון. אלו דברים שהרמב״ם עוסק בהם הרבה, וגם הרב קוק בכתביו גם הרבה מאוד משקיע בזה, לחשוד, נגיד ככה, במהירות, ברגש המהיר, בתחום הרוחני, ואת החשיבות הגדולה של טהרת הגוף והמידות בשביל התקדמות רוחנית. כי טהרת הגוף והמידות זה הריסון. אדם שהתאוות שלו לא מרוסנות, אז גם הדמיון שלו ירוץ מהר קדימה. אדם שלא שלט בגופו, גופו לא נטהר, אז גם המחשבות שלו היו מאוד גופניות, מאוד חומריות. אני קורא מערפלי תואר, עמוד צדיקי, מי שיש לו רוח קדושה, מכיר את היתרון של טהרת הגוף, וחפץ שיהיה גופו טהור. למה? כדי שלא יעכב כוח המדמה, שקשור בגוף הרבה מאוד, את הפעולות השכליות העליונות. כן, זה הכוח המדמה, הוא פה הנקודה, כמו שעסקנו גם בפרק ב', הוא מושפע מאוד מענייני הגוף, ולכן הוא גם משתה בעולם הרוחני שלנו, ולכן כדי שהכוח המדמה לא יפריע לפעולות השכליות העליונות, כדי שיתגלו בכל הוד תפארתן, וזה מה שמביא ישועה לעולם, צריך שזה הרבה הרבה טהרת הגוף, וטהרת הגוף מכינה את הכשרת כוח המדמה, כדי שנוכל להתקדם בתחום הרוחני. כן. טהרת הגוף זה ריסון התאוות. זה שאדם מרסן את תאוות האכילה שלו, בתאוות העריות שלו, שולט בחושים, שולט בשמיעה, בעיניים, בדיבור. משתלט על כל לאט לאט היצרים, הוא מנהיג אותה. הוא לא נמשך אחריהם, לא משולח. אז לאט לאט גם עולם הדמיון שלו משתנה, כי הדמיון עובד ככה גם כן. הדמיון הוא מאוד מהיר, אסוציאטיבי. אז כשהחושים שלנו עובדים מהר, בלי שליטה, גם הדמיון שלנו מאוד מהיר. ואז הראה לנו שאנחנו חושבים ומבינים, ולא חשבנו ולא הבנו, רק הדמיון נתן לנו, הבנתי, קלטתי. מרמה זה המכשול הגדול ביותר להתקדמות רוחנית. זה אומר שאין הבטה. לכן כדי להתקדם, אנחנו חייבים חוכמה, כלומר עבודת השכל. כותב בערפלי תואר עמוד קופזיין, מחשבה על דבר אלוקים צריכה להיות בשכל, בשכל טוב. ואם יש מחשבה שעטופה בדמיונות, זאת לא דבקות אלוקית. זה מה שעלה לך על הרוח. זה לא מעלה, זה אפילו הורדה, הוא כותב. זאת אומרת, מה שבא מהדמיון, הוא אומר, זה לא רק לא רק שזה לא דבקות, זה אפילו הפוך, זה מרחיק אותך מהדבקות בריבונו של עולם. כן. כן, במדרגה שהשכל מפקד על הדמיון. ככה מופיע בכוזרי במאמר שלישי. זאת אומרת שהשכל הוא בעל הבית, הוא עכשיו אומר לדמיון, אני רוצה אותך עכשיו לנקודה מסוימת. עכשיו הוא לא מוביל את העולם הרוחני, הוא שרת קטן, הוא לא תעשה את זה ואת זה, אני צריך אותך עכשיו לצורך איזה עניין. טוב, אבל הוא לא מגדיר את ה... הוא לא המדד, הוא לא המוביל. לכן מופיע פה הביטוי של בושה. יבוש ויעצר, הוא יגיד, בהמשך אנחנו נראה שזאת הייתה מעלת רבי עקיבא גם כן, לעומת אלישע בן אבויה, שניהם נכנסו לפרדס, הוא יצא בשלום, והוא לצערנו הרב התבלבל. יאמר הרמב״ם, הכל בגלל שאחד הלך אחרי הדמיונות, ואחד הלך לאט לאט בעקבות השכל. כן.
אבל אנחנו רואים לי שזה לא מוצפי, ספרי אמונה שדווקא שם הדמיון מאוד מפותח.
איפה? טעות. האשליה שלנו חושבת שזה דמיון.
הסדר שם הוא מאוד מאוד מופשט, הוא לא הסדר מאוד מופשט.
מופשט זה שכלי. דמיון זה גשמי. דמיון מאיפה הוא בא, אומר הרמב״ם, בשמונה פרקים פרק א', הדמיון הוא תמיד זוכר רישומי המוחשים. הדמיון תמיד לוקח את המוחש. הוא לא יודע להיות מופשט. ככה הוא כותב. הוא עוסק במוחשים. ואילו השכל, הוא לא עוסק במוחש, הוא עוסק במופשט. זאת אומרת, אם אתה רוצה הפשטה, אומר הרמב״ם משמונה פרקים פרק א', זה רק בשכל. בדמיון, זה עולם מוחשי. אי אפשר לדמיין, אומר הרמב״ם, אלא דברים שקלטת בחושים. לעולם. כל הדמיונות שלך היו דברים שספקת בחושים. אז מה קורה? האדם לומד פנימיות התורה והוא מבין מצוין, נכון? כתוב שיש פרצופים, לא אחד, חמישה, ויש פרצוף שהוא בחינת מצח, פרצוף בחינת אוזניים, פרצוף בחינת עיניים, הכל טוב, מבנתי מצוין. אבל זה מדיברנו בהקדמה, זה הבעיה מספר אחד. הדמיון עובד שעות נוספות, הוא לא צריך לעבוד כך קשה בעצם, זה מאוד פשוט, זהו, הכל מובן. זה בחינת זה, הכל מצוין. זה נגמר. לכן, עד רבה, זה בדיוק הסכנה. להבין שהכל משל, לדורש הפשטה, לפענח, לא תעשה לך. נכון? אז אמרנו את זה, יש ספר אחד שכותב, שאם אדם לא מבין מה זה חשיבה מופשטת, והוא לומד קבלה, הוא יותר גרוע מהנוצרים. כי הנוצרים מאמינים בשלוש והוא בעשר. ראינו שהדמות הנערצת לאורך כל משנתו של הרמב״ם זה משה. משה הוא בעצם המתקן הגדול של חטא אדם הראשון. ראינו את זה כבר בפרק ג', תמונת השם יביט. הכוונה אמיתת השם ישיג, ועליו נאמר הנושא השלישי. ראינו ששלוש מדרגות, מה זה תמונה? חושים, דמיון ושכל. אני נאמר מדרגת השכל השמלית על משה. וגם בפרק ד', כשרצינו להביט הבטה בהשם, אז תמונת השם יביט זה על משה. וגם כאן הנושא שלנו הוא משה. על עניין זה נאמר, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. בספר שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, אז בהתחלה משה רואה את הסנה. טוב, הוא רואה את הסנה, מה הוא עושה כשהוא רואה את הסנה? הוא מתקרב אל הסנה, הוא דווקא מתקרב אליו. אסור ענה וערה, נכון? הוא לא מופכה, דווקא מעניין אותו, בוא נראה מה זה הסנה. אחרי שהוא רואה, אוסר לראות את המראה הגדול הזה, והר השם ניסה לו, ויקרא אליו. אז הוא מדבר איתו. מתחיל להגיד לו, אנוכי השם אלוקיך, אלוקי אברהם, מתחיל להתגלות. מה כתוב? ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל מה? אל האלוקים. זאת אומרת, משה לא ירא מהסנה. הסנה דווקא הוא הלך אליו. מתי הוא מסתיר משה פניו? לא בגלל הסנה, אלא בגלל שדיבר איתו אלוקים. אז נכון שבפשט, אומר הרמב״ם, מורה עליו הפשט, עירתו מהביט אל האור הנגלה. ודאי, לא שהשם ישיגו עיניים. כנראה שהיה פה איזו הערה אלוקית. ודאי שהקדוש ברוך הוא אפשר להשיג אותו עיניים. יתעלם מכל מגרת לילה ולילה. אלא אומר רמב״ם, מה קבע מהסתר משה פניו? אז בפשט הכוונה, הסתיר פניו, פיזית. כנראה איזו הערה רוחנית שם. אבל אומר רמב״ם, מה התורה באה לספר לנו? על התגובה הנכונה של משה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. מה אתה עושה? אתה אומר, רגע, רגע, והסתר משה פניו, לאט לאט, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא פונה אליך, הוא לא רץ. הוא הולך לאט. כן? הוא מבין שכדי להתקדם מבחינה רוחנית, כן? צריך לא ללכת אחרי הדמיונות, לא להתפתות לדמיון, אלא ללכת קומה קומה, שלב שלב. ולכן מובן, סליחה, רק מסיים הרמב"ם, לכן אמרו חז"ל, נשתבח עליו השלום בכך, והשביע עליו התעלם מנעמו וטובו, מה שהביא למדרגה בתמונת השם יביט, שבה עסקנו גם בפרק ג' גם בפרק ד', שזה המדרגה הגבוהה, תמונת השם יביט, דיברנו גם על המושג תמונה וגם על הבטה, שזה המדרגה הגבוהה ביותר של משה רבנו. איך הוא הגיע למדרגה הגבוהה הזאת שעסק פרק ג' פרק ב' וג' וד', איך הגענו לשיא הזה של משה תמונת השם יביט? יודע איך הוא הגיע לזה, הוא חזל? בזכות גמול שהסתיר פניו מהביט אל האלוקים. דרשת חזל, אומרת הגמרא מסכת ברכות, בזכות ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט. מה הכוונה בזכות? תמיד בזכות הכוונה על ידי. בגלל על ידי שהוא הסתיר פניו, כלומר הוא היה התנהג לאט לאט, לכן הוא זכה למדרגות הגבוהות. למה? כי הוא לא הרשה לדמיון לשתות. לכן הוא הגיע לזה שלהביט פרק ג' הכוונה אמיתת השם ישיג, אבל אותה שכלית, פרק ד' תמונת השם יביט, באמת, להשיג את ההבטה, להתבונן, התבוננות אמיתית, להבדיל מ... להוציא את האנושות מחטא אדם ראשון, זה הישועה, מה שהרב קרא במרפלי תואר. כן.
רב, לכאורה,
השכל
הזה דבר שהוא מוגבל, אי אפשר ל... לא. דמיון לכאורה נראה מופשט, מסופית,
נכון? ככה חשבו המוסלמים, ככה הם עדיין חושבים. ככה הם הבינו, הקט המדברים, שהרמב״ם תוקף אותם, הם חשבו שכל המדומה אפשר. שהדמיון הוא הכל אפשר, וזה לא נכון אומר הרמב״ם. הדמיון הוא מאוד מאוד מוגבל. לעולם, 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 כל מה שתדמיין זה רק דברים שקלטת בחושים. הוא מוגבל לגמרי בעולם המוחשי. אתה לא יכול לדמיין אלא רק דבר שאו ראית או שמעת או ערכת בחושים שלך בעבר. כלומר הוא משועבד לעבר שלך. הוא לא יכול לפתוח לפניך את העתיד. הוא לא יכול להיות משוחרר מהחומר. להפך. אומר הרמב"ם תוקף מאוד מאוד את קטע המדברים, אנחנו נראה שזה אחד הנושאים המרכזיים בספר רואי נמוכים ולא בחינם. למה הוא תוקף את קטע המדברים? בדיוק על הרקע הזה, כי הם לקחו את הדמיון ועשו ממנו את הערוץ הראשי להתקרב אל השם, והרמב"ם הזה היא לכן נגדה מלחמת חורמה ארוכה מאוד מאוד, וכל המטרה שלו במלחמה זה לא בגלל שיש לו רק עסק עם קטע המדברים, אלא בשבילנו לטובתנו, כדי שאנחנו נדע מה לפלס את הדרך, להוציא את מה שצריך להוציא. עיקר ההתקרבות אל ריבונו של עולם זה לא בדמיון, אלא בשכל.
איך הדמיון מוגבל? אבל איך השכל לכאורה מופשט?
התורה, מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. ככל שאתה יותר עוסק בשכל, אתה נפתח לפני יותר ויותר מרחב של המחשבות האלוקיות. המחשבות האלוקיות זה מרחב שלא נגמר. התורה היא אינסופית. איך לומדים תורה? בשכל או בדמיון? אנחנו מתפללים כל בוקר, תן בליבנו להבין, להשכיל, נכון? אנחנו אומרים תן בדמיוננו לדמיין ולאלתר. לא על זה אנחנו מתפללים בתפילה. התורה לא, עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא זה בלימוד תורה, זה בשכל. כן.
אפשר להגיד שבמדע
נעזרים קצת בדמיון, אמרתי, דמיון יכול לעזור, אבל הוא לא, הוא לא מדען רציני, ומיד יש, אתה מביא לאסוציאציה, הוא מיד מקשה עליה. דמיון רציני, אתה אומר, זה פה ככה, גם זה, רגע, רגע, אל תשווה לי כל כך מהר. הנטייה, נקרא לזה, האנושית הטבעית, זה לעשות השוואות. זה היה ככה, גם זה היה ככה. רגע אחד, אומר המדען, לאט לאט. תשווה, זה בדיוק מתאים, מי אמר לך? פירך. אולי זה שונה. אתה לומד גמרא, כל הגמרא בנויה ככה. בוא נשווה. מה הדין השנתיים? מצאנו ברייתא. רגע, מי אמר זה בדיוק דומה? זה זיל בתר טעמה. תראה ביוקום הכדבר, תראה את זה שונה. זה לא בדיוק אותו דבר. מדען רציני, בודק טוב, טוב את האסוציאציות. וגם אם יש אסוציאציה, הוא מוכן להיעזר בה קצת. אבל הוא לא יבנה תזה רצינית, אני מקווה, על סמך דמיונות. אז אם זה במדעי הרוח, מה אכפת להם? אבל במדעי הטבע אנחנו לא משחקים משחקים. שם ראיתי, נתנו לו את התרופה הזאת והזאת, ועברי, וואלה, נו, זה עובד טוב, בוא נעביר לפה רגע אחד, לא כל כך מהר. זה עבד פה, זה יעבוד שם, רגע, אתה תבדוק טוב. מה שהיה נכון למקרה אחד, מה שנכון למקרה בית. הדמיון מתפתה לעשות השוואות, כי הוא רוצה לחבר. זאת התמונה, שיהיה לי תמונה יפה על העולם. פסט היופי. זה יפה, הכל מתאים, הכל מתחבר. זה נטיית היופי. אומר הרמה, צריך להיזהר לנטיית היופי. צריך להיזהר מאוד מאוד, צריך לדעת שהשכל יותר חשוב. כן, אבל הוא מקדם אותנו, השכל המדעי מאוד חשוב, כי מקדם אותנו לא להיות משועבדים לחושים ולדמיונות. והוא ערוץ מאוד מאוד חשוב. כי העולם, החושים הוא מטעה, הוא מרחיק אותנו מהמחקר המדעי האמיתי. תראה, במחקר מדעי הולכים לתנאי מעבדה. מה זה תנאי מעבדה? תנאי מעבדה זה תנאים שבהם יש מינימום השפעה של ההופעות החיצוניות. מנסים לנטרל כל הרשמים החיצוניים, כדי להגיע כמה שאפשר לדבר הכי ניטרלי, כלומר שבו השכל יכול הכי לעבוד, בלי שהוא מוסט. זה נקרא תנאי מעבדה. בכל המישורים של החיים צריך תנאי מעבדה. זה קשה. כשאתה עומד מול דבר, אתה מושפע ממנו מהחושים שלו, מההופעה שלו, מהעוצמות שלו. זה משפיע עליך. בוא תבחון אותה בתנאי מעבדה. מה באמת? וזה אומר הרמב״ם, מעלתו של משה רבנו, לכן הוא זכה להביט על אלוקים. למה? בזכות שהוא ירא מהביט, לכן הוא תמונת השם יביט. הנה, התעמקנו בנושא ההבטה. כן. מחלוקת בחזן, נכון. אז אמר המסביר המהר"ל בספר גבורות השם שצריך לחלק בין משה ברמה האישית לבין משה המנהיג הלאומי. כך הוא מחלק. משה ברמה האישית, וזה הנושא של הספר מורה נבוכים, פה לא מדברים משה כמנהיג לאומי בספר הזה, אלא משה כהתקדמות רוחנית אישית, טוב מאוד עשית. אבל יש סוגיה אחרת. אתה הולך עכשיו להוציא את עם ישראל למצרים. אתה מנהיג לאומי. עכשיו הקדש ברוך הוא אומר לך, כך, יש לך משימה להדניק תומי. סליחה, אני לא ראוי, זה לא במרבג. מה זה חושב עכשיו לא ראוי, לא ראוי? יש פה סוגיה לאומית, לך אליה. תרוץ קדימה, לא קשור למעלה האישית שלך. זאת אומרת, המהר"ל מפריד שם מאוד בפרק בגבורות השם, בין שני, משה רבנו יש לו שני כובעים. יש לו כובע של איש הרוח העליון, ויש לו כובע של המנהיג של עם ישראל. ופה בספר מורה נבוכים אנחנו עוסקים לא במשה המנהיג, לא במשה המלך, לא במשה שמוציא את עם ישראל למצרים, אלא במשה שעסוק בהשגות אלוקיות העליונות ביותר. נכון שיש קשרים בין שני הכובעים האלו, אבל במהר"ל הוא מאוד מבחין את שתי הבחינות האלו. טוב, זו סוגיה בגבורות השם. לעומת משה, ראינו בפרק ד' שהרמב"ם ציטט שני פסוקים לקוחים לספר שמות. פסוק אחד לגבי הביטוי ויראו את אלוקי ישראל, גם שם הרמב"ם כוון ודאי השגה שכלית, יראו את אלוקי ישראל, וגם בסוף הפרק ד' חזה ויחזו את האלוקים, גם שם ודאי הכוונה השגת הלב. שני ביטויים שוודאי מתארים לא השגה פיזית, אלא השגה רוחנית. שני הביטויים אלו, ויראו את אלוקי ישראל, ויחזו את האלוקים, שניהם נאמרו על, על, אז אין פה, צריך להביא את תנך. על הצילי בני ישראל. הנה, יש פה, תודה רבה. במעמד הר סיני. נאמר כך. בסוף פרשת משפטים כתוב ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון נדב אביהו וניגש משה לבדו אל השם והעם לא יעלו עמו, זה רק מדרגה של משה. ואז כתוב בפרק כ"ד, בסוף פרק כ"ד, ויעל משה ואהרון נדב אביהו שבעים זקני ישראל ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. פסוק מוזר, מה זה לא שלח ידו, מי לא שלח, על מה לא שלח, ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו. פסוק מאוד קשה. מה זה ויראו את אלוקי ישראל? מה זה לצילי לא שלח ידו? מה זה ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו? מה טיב הפסוק הזה? המון המון מפרשים עסקו בנושא הזה, פסוקים מאוד מאוד קשים. אומר הרמב״ם, אני עכשיו אסביר לך את הבנתי בפסוקים. שוב, זה המשך של הפרק הקודם שעוסק במושגים של ראייה. כן, אבל יש פה איזה משהו שאומר הרמב״ם, אנחנו רוצים לעיין בו לא רק מצד הסבר הפסוקים, אלא במסגרת המהלך שאנחנו הולכים בו, איך להתקדמו, איך לסלול דרך של התקדמות רוחנית נכונה. הצילי בני ישראל פרצו. פרצו, כמו שאמרנו שאסור להתפרץ, כתב הרמב״ם בתחילת הפרק, פרצו. למה? שילחו מחשבתם. שילחו. מחשבה ראשונית, אסוציאטיבית, כמובן מחשבה, אבל הייתה השגה בלתי שלמה. לפיכך נאמר בהם, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו. לא אמר ויראו את אלוקי ישראל בלבד. כסדר הדברים אינו אלא בקפידה עליהם בראייתם. לא בתיאורי אחראות, וכיוון שלא בא כתוב אלא להקפיד עליהם, על אופן השגתם, שכללה מהגשמיות, מה שכללה, פסיק, גרמה לקח את התפרצה לפני שלמותם, הם התפרצו לפני שהם הגיעו לשלמות אישית, ונתחייבו כליה. זאת אומרת ששיטת הרמב״ם, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים התורה, הכוונה, הם נתמדו לרגליים לדברים הנמוכים, וישר עצו לחזות, ויחזו את האלוקים. איך אני יודע, אומר הרמב״ם, שזה שלילי? קודם כל, כתוב, לא שלח ידו. מה זה לא שלח ידו? זאת אומרת, הייתה אהבה אמינה, צריך לשלוח ידו. מי שמשלח, צריך לשלוח בו יד. ב', אומר רם יגיד, הרמב״ם כתוב, ויחלו וישתו. מה זה ויחלו וישתו? זאת אומרת, שהם עסקו בעניינים רוחניים, תוך כדי זה שהם בעצם עדיין שקועים בעניינים הגשמיים. יותר מזה, בפרק הקודם ראינו שהרמב״ם כותב שלוש מדרגות. ראייה, נכון? אחר כך הבטה, ואחר כך לחזות. ורצינו לומר שזה שלושה שלבים. יש לראות, זה דבר ראשוני, השגה שכלית. הבטה זה להתבונן, ולחזות זה השגת הלב, זה הסוף, המחזה. על מה הרמב״ם שם את האצבע על משה רבנו? באיזה פועל הוא שיבח את משה רבנו? בפועל ההבטה. תמונת השם יביט, כי הרם מהביט. אצל הצילים של בני ישראל אין הבטה. כתוב, ויראו את אלוקי ישראל, ויחזו את האלוקים. אז עכשיו נחזור לפרק ד', ועכשיו אנחנו רואים פרק ד' עכשיו רובד חדש. הצילי בני ישראל מופיעים במדרגה הראשונה ובמדרגה האחרונה. מה חסר להם? את ההבטה, זאת אומרת הם רצו לקפוץ. הם התחילו לראות ולא רצו להביט. להביט זה להתבונן, להביט זה וירא מהביט אל האלוקים והתבונן תמונת השם יביט. הם רצו לדלג על ההבטה ולקפוץ ישר לחזות. אתה רוצה ישר להגיע לסוף בלי להביט, בלי ההתבוננות? לכן הרמב"ם עכשיו מדייק את בלשון הפסוקים, בלשון הכתוב, שים לב, התורה דייקה בלשונה, ולא נקטה הבטה ביחס אליהם, לעומת משה, שעלה דווקא מדברים על ההבטה. מה משה עושה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו? ירא מהביט. זכה לתמות השם יביט. אבל הם לא יראים, אוכלים, שותים, הכל טוב. איפה היראה? איפה ההבטה, ההתבוננות? הקפיצה, הדילוג הזה, לזה הרמב"ם קורא התפרצות. לכן אפשר לומר שהרמב"ם רומז לנו כאן לעיין כמה מילים המדויקות בתנ"ך מסבירות לנו תהליכים רוחניים של משה לעומת התהליכים הלא שלמים, כמו שקוד ההשגה בלתי שלמה. הם לא הלכו לפי יד, הם לא הלכו לאט לאט. אז באמת הגיע להם עונש, התחייבו כליה. אבל למה לא שלח ידו? נתפלל עליהם עליו השלום. הרמב"ם מחדש חידוש שמשה רבנו התפלל על אצילי ישראל. העריך להם, הקדוש ברוך הוא, עד שנשרפו בתבערה. מי נשרף בתבערה? אומר הרמב"ם, זה אותם אצילים. מה זה תבערה? על מה היה שריפה בתבערה? על מה בני ישראל התלוננו? בשר. כן? אומר הרמב"ם, איך הרמב"ם כתוב ויהיה עם כמתוננים וישמע השם ויחר אפו ותיבר בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. מה זה בקצה? קצה. מה זה קצה? הכי עליונים, הקצינים. ככה החז"ל מביאים שם, בקצה המחנה, הכוונה באיכותיים של המחנה. זאת אומרת שהאש תוקפת דווקא את אנשי האיכות, את האצילים. למה? מתעניינים באוכל. זאת אומרת, אתם אותם אנשים שאמורים להיות אנשי הקצה, אנשים הכי רוחניים, עסוקים בתאוות שלכם? אז טוב, בהתחלה הרחנו, לבסוף, כשיוצאים מהר סיני, והי בן סורן עוזבים את הר סיני, ופתאום אתם מתלוננים על אוכל, ותאכל האש בקצה המחנה. עכשיו אתם נותנים את הדין, על מה? כי עכשיו בעצם אתם יוצרים חולשה בעם. שכל יש דבר כזה, התקדמות רוחנית בלי טיפול בעניינים הגשמיים. בקצה המחנה. האנשים האצילים ישלמו את המחיר, הקצינים. גם נדב ואביהו, שמוזכרים כאן, בסוף פרשת משפטים, מפורטים, כתוב, בסוף פרשת משפטים, ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, נדב ואביהו, נשרפו באוהל מועד, כפי שנאמר בקבלה האמיתית. קבלה האמיתית מדרש תנחומה, רש"י מביא את זה גם בפרשת, שם בפרשת ויקרא, בספר ויקרא, שנדב אביהו נענשו על זה שהם ראו את האלוקים. נדב אביהו זה גם שוב התפרצות. זאת אומרת, בעצם פה אנחנו רואים שורש שאחר כך נראה את התוצאות שלו. כאילו הקדוש ברוך הוא זיהה כבר, נדב אביהו והזקנים. הזקנים זה התפרץ בתבערה. נדב אביהו, אנחנו נראה את זה אחר כך שהם, הופ, רוצים קדימה, רגע, לאט לאט. זה השלכות של דמיון או תאווה שהיא לא מסודרת. אתה מסובך להתעסק בינינו רוחנים. שמור רגלך כאשר תלבך לאלוקים, זה לשחק באש. צריך להיזהר, לאט לאט. אם הדבר כן ביחס לאלו, למי? לנדב ואביהו ושני זקנים, שהם היו מדרגה באמת גבוהה, שהם כן ראו משהו, שהם כן קלטו מחשבות. מה נאמר אנחנו? כל שכן ביחס אלינו השפלים? או מה שיותר למטה מאיתנו? ראוי להתכוון ולהתעסק בהשלמת ההצעות בידיעת ההקדמות המתהרות. זה הנושא שלנו, התהרה, את ההשגה מתאומתה. זה כל זה ראינו בפרק ב', כמה ההשגה עלולה להיות מתומת במפורסמות. אז ייגש לפני המעמד הקדוש האלוקי. כמו שנאמר, הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו ופן נפרוץ בהם השם. נעיין בפרשת יתרו, אנחנו נראה שלפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים מזהיר את אותה עזרה. מה עם שלושת העזרים? הפעמים, הוא אומר, העד בעם פן ירסו אל השם. גם הכהנים יתקדשו ופן יפרוץ בהם השם. עוד פעם, והעם אל ירסו לעלות, פן יפרוץ בהם השם. ולפני כן גם, ייזהר, ישמרו לכם לעלות בהר. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מזהיר את העם לא לעלות בהר. במיוחד את הכהנים והעם, אל ירסו ופן יפרוץ בהם. למה? יש פה סוגיה, דווקא במעמד הר סיני, זה אירוע רוחני, כל כך חשוב, לאט לאט. אהרון מחיצה לעצמו, משה מחיצה לעצמו, לאט לאט, שלוש פעמים, ורק על הרקע הזה עשרת הדיברות. כל פרק יוטט בספר שמות. לכן ציווה שלמה, כמו שאמרנו, הישמרות גדולה. כאשר חושב האדם להגיע למדרגה, הזהיר במשל שלו, ואמר שמור רגלך. מה זה הרגל? מה שרוצה ללכת מהר. חזון, כאשר תלך אל בית האלוקים, כשתיכנס לעניינים הרוחניים, זה נקרא בית אלוקים. תעיין, לאט לאט. אחזור להשלים מה שהתחלתי לבאר, כי הצילי בני ישראל הראה להם מכשלות בהשגתן. נתבלבלו מחמת כך מעשיהם ונטו כלפי הדברים הגופנים מחמת חיבות השר. הספר אמר עוד פירוש, עוד חידוש. הרי אם נדייק בפסוקים, בסוף פרשת משפטים, כתוב, ואצלי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים, ואז כתוב ויחלו וישתו. אז חזל, והמפרשים אומרים, קודם כל הם אכלו ושתו, ואז זה כאילו האכילה בשתייה היא החומרנות שגרמה לנפילה רוחנית. הרי עכשיו יגיד הפוך. בגלל שהם חזו את האלוקים, כלומר, רצו עם הדמיונות קדימה, זה גרם להם נפילה על החומר. אומר לנו עכשיו דבר יותר גרוע. אם אתה לא מתקדם לאט לאט, לא רק שאתה לא תגיע להישגים, אלא אתה טיפול בעניינים חומריים שלא חלמת שטיפול בהם. כך הוא יסביר גם ההמשך על אלישה אבויה, אלישה בן אבויה. שזה שלא הולכים לאט זה מפיל אותך. זאת אומרת, הדמיון לא רק שהוא לא מקדם רוחנית, הוא גורם לנסיגה. לכן, בגלל שהם חזו את האלוקים בלי הבטא, לכן הם אכלו ושתו. מה שכתוב תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, טוב, אז זה אנחנו נעסוק בעזרת השם, אומר הרמב״ם, בפרקי מאמר זה, זה נושאים שצריך לעסוק בהם. לסיכום, הראינו כל הנושא של הפרקים האלו, מטרתנו שכל ראייה, חזייה, הבטה, שנמרו בעניין הזה, ודאי השגה שכלית, לא ראיית עין. זה כאילו המעטפת של הספר, הרובד הראשון של הספר. מילים, אנחנו צריכים להפר מילים, שלא להתבלבל, שכתוב ולראות, הכוונה רוחנית. זה המעטפת הראשונה. אבל אנחנו רואים איך הרמב"ם, אחורי הקלעים, תופר לנו עוד ועוד כל מיני, גם בהבנת הפסוקים, איך להבין את הפרשייה בתורה, וגם מי זה משה, וסוגיות מוסריות, והתקדמות רוחנית, והוא שובר לנו את כל הפרקים לאט לאט פרק ופרק. מילים במילים, מעשה אומן. אם ירצה אחד ממעוטי ההשגה שלא להגיע לדרגה הזו שאנחנו רוצים לעלות אליה, אם אתה רוצה להישאר במקום, לא להתקדם בבחינה רוחנית, אומר אם אתה יכול לעזוב. ופה אנחנו נמצאים ברכבת שאפשר בכל רגע לרדת ממנה, אתה לא חייב לבוא איתן. אתה רוצה לא להתקדם רוחנית ולהגיד שלחזות ולראות שמופיע ביחזו את האלוקים, כי פשוטו ראו. הכוונה, השגות חושיות, מים ראו אורות נבראים, ראו מלאכים. בבקשה, אין נזק בכך. ניפרד בך בידידות, אין שום בעיה. למה? כי זה לא נזק. למה זה לא מזיק? כי אתה לא מייחס ראייה לקדוש ברוך הוא, מצד אחד. אתה לא, מצד שני אתה מסביר את הדברים כפשוטם. בסדר גמור, לא קרה שום דבר. אז אם אתה רוצה להסביר את כל התנך, שכל מקום שכתוב, ויחזו את האלוקים, ויראו את האלוקים, כל מה שכתוב, זה כפשוטו, ראייה חושית. ולגיד שזה לא אלוקים במובן הפיזי, אלא אורות, בבקשה. כך למשל, רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרים, מדי פעם הוא הולך בכיוון הזה. כי לפי יש רובד כזה, אתה במקום להסתבך, ומי שיגיד, אלך הרמה, אלך הרבה הרבה בשיטה הזאת, אנחנו נגיד את זה בהמשך הספר, זה אונקלוס גם. אונקלוס הרבה פעמים, יתרגם על דרך שמדובר על חושים, אז במקום, אתה רוצה להישאר עם החושים, אין בעיה, אבל אז אתה לא מדבר על אלוקים. אלא אתה מדבר על משהו אחר, לא על אלוקים. אתה מדבר על ענן, אתה מדבר על אור, אתה מדבר על עמוד אש, על מלאך, אין בעיה. אחד מן השניים. או שאם אתה מדבר על אלוקים, אתה צריך להעלות את הפעלים שלך לתפיסה יותר מופשטת. אם אתה מוריד אותם למטה, אין בעיה, אבל אז אתה מדבר על אלוקים, מדבר על דבר יותר נמוך. אין נזק. אבל לא, שני דברים ביחד. או להוריד הכל למטה, או להעלות הכל למעלה. ולכן הרמב"ם כבר עכשיו מציע לך, אתה לא חייב ללכת איתי. זה לא כפירה. אם אדם אומר, וירד השם על הר סיני, הכוונה שיהיה ענן שירד, מצוין. ענן ירד על הר סיני, בסדר גמור. או בפרשת השבוע שלנו, היו כאלה שיש פרשנים ככה שהולכים. והעירה אליו והשם בלוני ממראה, והוא רואה, הוא ראה, מה הוא ראה? ראה מלאכים, מצוין, אין בעיה. כן.
שכאילו אפשר להבין באינטלקטואל, בשכל, זאת אומרת שהדברים לא מדברים פה על ראייה פיזית. אפשר להבין שמדבר פה על ישלים, אבל במקביל, זו הבנה שהיא לא דורשת, זאת אומרת, אדם יכול להיות מושחת מוסרית, או לא לנקות ולתאר את המחשבות שלו, ולא לתאר את האדם שבו, ולהבין את זה, מה שאנחנו עומדים פה, להבין את זה
בשכל,
באמת שהכוונה היא פה,
זה משלים, אבל מה הנמשל? זה כבר יותר מסובך, להבין. אני יכול להבין שמדובר על משל, אבל בשביל לפרק את המשל ולהגיע לנמשל, פה צריך כבר תארת הדעת, תארת המחשבות. אפשר להבין, זה משל. זה אני מסכים. מה עושים איתו עכשיו? מה הוא בא לומר לי?
נמשל להוריד אותו לאדם?
הפוך, להתעלות אליו, להתעלות אל הנמשל. פה אני צריך, איזה מחשבות יש לך? ממה מורכבות? ממה אתה מוזן? לכן אומר רמב"ם, אם אתה רוצה להישאר ברובד של המשל טוב, אבל אם אתה רוצה להתחיל לפצח את המשלים של התורה, אתה צריך לזכח את עצמך. כי אחרת מה שאתה תפצח זה יהיה מאוד רדוד ואפילו מזיק. אז עדיף שלא תפצח, תגיד זהו, זה נשאר פיזי וזהו. אל תגיד שזה משל בכלל. אבל אם אתה אומר, קורא לזה משל ואתה מנסה להיכנס לנמשל, תבדוק, סליחה, זה כבר הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. כן.
אמר אומר שזה נוסף למה שמורה עליו עכשיו.
כן, נכון.
זה גם וגם.
כן, בסדר גם. אבל העיקר לא לעשות סלט. זאת אומרת, אתה יכול או ללכת בציר של הפשט או בציר הזה. אין בעיה. יש שני צירים, אבל אל תערבב ביניהם.
לא, אני אומר, לכאורה זה כן שילוב.
לא, לא משלב. הוא אומר, יש את הרובד הפשט, הוא ראה אורות. מצוין. הוא ראה אור חזק והוא ירא ממנו. רובד אחר. רובד שני, השגות רוחניות. מצוין, ואז אני קורא אחרת לגמרי את זה. אל תעשה החלאה. או שאתה הולך בפשט, או שאתה הולך בעומק, ברוך, במופשט. שניהם צירים טובים, אבל לא לעבור ביניהם, כי אז יצא לך הבנות מאוד נמוכות. כן.
הרב אומר
שבאדם
שמקט בגישה
השנייה,
שלא שלו, הוא מתרשל.
מה הוא?
מתרשל אדם ויוצא שלו להגיע לתת דרגה.
אם ירצה אחד, לא להגיע למדרגה, כן.
הוא אומר שאין בגלל נזק, כאילו לכאורה הוא אומר שהדרך שלו היא יותר עמוקה, יותר עדיפה. היא תרגל לדרך שנייה, היא לא נזיקה, אבל אני פחות עמית.
יותר עממית.
כן.
הוא לא אומר פחות עמית, זו הדרך העממית. הציבור הרחב.
מה הסיבה שהוא חושב שהדרך שלו יותר...
כי הספר הזה לא מופנה לציבור העממי. הוא כתב בהתחלה, הספר הזה מופנה לאנשים שרוצים להתקדם. אם אתה רוצה להישאר ברובד העממי, זה בסדר גמור, אומר, אין לי שום התנגדות. אם תואר לך להישאר עממי, זה מעולה. אז אל תתחיל עם את הספר. עזוב, בשביל זה כתבתי הלכות יסודי התורה, או לא יודע, דברים אחרים, שם.
מה
היתרון
בעצם של הדרך הלא עממית? לאיפה היא מובילה אותנו?
היא מובילה אותנו לדבקות בהשם, יותר גבוהה. אתה יותר מבין, יותר לומד את דרכי השם, את המחשבות שלך נהיות יותר זקות, יותר עדינות, יותר מופשטות, האישיות שלך נהיית יותר זקה. את הקרבת אלוקים יותר גבוהה, בוודאי.
ויש
נקטים
בדרך העממית, כמו שהרב תהן, מיד
וכולי.
אז הם חושבים
שאי אפשר
להגיע
לסגות כתבות. לא, יש לפעמים שאתה צריך לדבר עם העם גם, לא? צריך לתת זה סלול דרך לכל החלקים של החברה. אז גם הרמב"ם עצמו, יש ספרים או זמנים שהוא מדבר עם העם, יש דברים שהוא מדבר עם היחידים. כי זה לא סותר. אתה רואה גדולי ישראל של הציבור אחד מדברים בשפה הזאת, ציבור אחר מדברים בשפה אחרת. זה לא קשה. כן.
אנחנו יודעים שבכל לימוד יש הפרדס. איך אפשר להוסיף בראש לדעת שצריכו כולם? כל השבילים האלה בו זמנית.
לא בו זמנית. לא עושים בו זמנית. אי אפשר, זה קשה. עכשיו אתה הולך בפשט, תלך בפשט, אתה הולך בדרש, תלך בדרש, אי אפשר בו זמנית.
אבל זה כן, המציאות היא שזה כן
היה. אז מה, אבל לא בו זמנית. אני לא, אתה לא, זה לא הגיוני שאתה בו זמנית, זאת עושה סלט.
אני עכשיו עומד, פרשת השבוע.
תחליט איך אתה לומד. תחליט איך אתה לומד. אתה רוצה פשט, תלמד פשט. אתה רוצה דרש, תלמד דרש. אין בעיה. אבל תדע לך שעכשיו אתה לומד דרש. כי לפעמים זה מבלבל. אדם יש לו, הוא כותב, אומר דרוש שלם. זה הפשט. לא, סליחה, זה לא הפשט. זה דרוש, זה מאוד יפה. דרוש מאוד יפה, זה לא הפשט עכשיו.
כשאדם לומד פשט עכשיו, הוא קורא... אחר כך יותר
מוכר, הוא לא יכול להתעלם
שיש גם
רובד
של פשט בתוך
דבר. הוא יכול להתעלם. מותר לך להתעלם. מותר לך עכשיו, אני דרש. מותר לי. אני רוצה עכשיו דרש. מתעלם מהפשט, לגיטימי לגמרי. וכשאתה לומד פשט, את תתעלם מהדרש, אחרת זה לא נקרא לימוד פשט. אסור לעשות סלט. סלט זה הכי גרוע. בהקשר הזה. יש סלטים שהם טובים. אבל זה, בהקשר הזה זה גרוע מאוד. כי אתה בסוף נשאר בלי כלום. בהקשר הזה מאוד חשוב ההבחנה. נכון שהתורה יש בה את הכל, אבל אתה צריך, עכשיו אתה מחליט ללמוד, מה אתה לומד? אתה לומד פשט, תלמד פשט. אתה לומד זה. אתה רואה ככה כתוב, הרבנו בחיי, אתה מכיר את הסיפור של הרבנו בחיי על התורה? ככה הוא בנוי. על דרך הפשט, עכשיו על דרך הרמז זה, על דרך הדרש זה, על דרך הסוד זה. ככה כל פסוק הוא מסביר בארבעה רבלים. הוא לא מערבב אותם. הוא כותר לך כותרת. זה עכשיו על דרך הפשט. סיימנו דרך הפשט, עכשיו על דרך אחרת. זה, לא, זה פירושים שונים. אל תחליא אותם, אל תחבר אותם. כל אחד עומד בפני עצמו ומביאים ברכה זה לזה. לאט לאט, אבל לא מערבבים אותם. כן.
למה זה
בעיה
להגיד שנגיד גם היה ענן וגם היה...
אין בעיה. זה אין שום בעיה, זה מצוין. אבל מה שאתה עושה לעצמך כקורא זה דברים אחרים לגמרי. אתה בונה עכשיו, אתה עכשיו נכנס לפירוש מסוים, אתה עכשיו לומד אותו, אתה נכנס לתוך מסלול מסוים. עכשיו אתה נכנס למסלול מסוים, יש לזה המון השלכות, כמו שראינו. איך אני קורא את הפסוקים, מה קרה שם, מה המסר שהתורה רוצה לומר לי. זה עולם שלם. מי אמר שפה זה שלילי? אולי זה חיובי? אולי אפשר לקרוא את הפסוקים האלו בצורה אחרת לגמרי, ויש פרשנים שקראו אותם אחרת לגמרי. זה בסדר גמור.
יש דברים שלהסתכל עליהם מרמת הפשט, כן בעייתי?
רק דברים שמי שכתב אותם אמר לך, אין פה פשט. אם יש אדם שכתב, אמר לך, כותב בהתחלת הספר שלו, פה אין פשט, תמור הזרה בכניסה, אז אסור לך ללמוד פשט. כי הוא כתב לך, אני לא כותב פה פשט. אז זה טיפשי לבוא עם פשט. אבל אם אין תמור הזרה כזה, אז מצוין, תלמד פשט. מעולה. זה פשט. היה נחש שדיבר, איך יכול להיות נחש מדבר? יש הרבה בתנך, יש הרבה דברים מופלאים. גם זה היה, נחש מדבר. מצוין, פשט. על ילד בגיל 6, 5, אתה יכול לספר לו, היה נחש, איך נחש מדבר, בסדר, אתן מדברת, יש הרבה דברים מדברים בתנך, והוא ניסה לפתות את האדם וחווה, והצליח, והם קיבלו עונש על זה. כי הם עברו על רצון השם, מצוין, פשט מצוין. ויש לזה המון מסרים, תיזהר, אל תתפתה לקולות רעים, גם שנראים לך טובים, ומי שמתפתה משלם מחיר, וכולי, זה המון מסרים שאפשר להוציא מהפשט, נפלא. אבל אתה יודע שזה רובד הפשט, בסדר? כי אין בתורה תמרור הזרה. אם יש ספר שכתוב בתחילה תמרור הזרה ויש ספרים כאלו, אז אתה יודע שאתה פה לא לומד, אל תלמד פשט. או אתה יודע שאתה לא לומד, זה גם אפשרות. לכן יש אנשים שקוראים זוהר בערב הברית או בכל מיני הזדמנויות כאלו, הם באים, אתם יודעים שהם לא באים ללמוד עכשיו. הם קוראים את התמרור הזרה, כתוב אין פה פשט. אנחנו בכלל לא רוצים ללמוד פשט, מי רוצה ללמוד פשט, אנחנו רוצים להתפלל. לא מתפללים, אומרים איזה מצויה, קדושת הזוהר משפיעה על הנשמה שלהם, נפלא. על מי שינסה ללמוד זוהר לפי הפשט, א' הוא לא יבין כלום, וב' זה עושה נזק נוראי. ככה היו חוקרים, כתב, לצערי קראתי מחקרים של אנשים, אנשי אקדמיה שרצו לקרוא זוהר לפי הפשט. אז באמת יצאו, יש תחלות, או שאתה יוצא משוגע, או שהזוהר יוצא משוגע. אז הם החליפו שהזוהר משוגע, כי אדם לא נעים לו להגיד על עצמו שהוא משוגע, אז הם הפכו את הזוהר לשיגול, למשהו מטורף לגמרי. כי בפשט זה משהו שם מטורף. טוב, לאט לאט נתקדם. סבלנו, שבוע טוב.